האמת שהיום רציתי כבר לעבור לפרק האחרון בתוכנית הזאת של תורה ומוסר, אבל נתקלתי באיזה מאמר של הרב ליכטנשטיין שעוסק בשאלה הזאת של היחס בין תורה למוסר, והוא מעלה שם תזה שהפריע לי המון זמן, כי באמת בכמה ראשונים נראה שככה הם הבינו את זה, ועל פניו זה נראה מאוד בעייתי. והוא דווקא כן במאמר הוא תומך בתזה הזאת, מביא את הראשונים הרלוונטיים, אז אני חושב שנקדיש את זה לפחות חלק, נראה כמה שאני אספיק לעשות ואחרי זה נעבור הלאה. דיברתי בפעם הקודמת על קדושים תהיו ועשית הישר והטוב, הפסוקים האלה שהתורה בעצם אומרת לנו שצריך להתנהג באופן מוסרי. ואמרתי שאני לא מכיר מונה מצוות שמנע את הפסוקים האלה, כי זה פרדוקס הנבל, כן, שאם מונים את המצווה הזאת, אז המצווה לעשות לפני משורת הדין הופכת בעצמה להיות שורת הדין, כי הרי היא נמנית כמצווה, והרי שהיא נמנית כמצווה אז כבר חייבים לעשות את זה, אז זה לא לפני משורת הדין, כי הרי זה מה שחייבים לעשות. אז אם אנחנו רוצים להשאיר את ה... אולי לא דיברתי על זה. אם אנחנו רוצים להשאיר את המצווה הזאת, או לא יודע, את ההוראה הזאת, כמשהו שאומר לי לעשות את לפני משורת הדין, אז בעצם אנחנו לא יכולים למנות את זה במניין המצוות. אז איך כן מתייחסים לדבר הזה? זה אפשר לקרוא את זה במקום ציווי, זה ציפייה. זאת אומרת, התורה מצפה מאיתנו להתנהג באופן שהוא לא רק פורמלי, כן? לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו את דבריהם על דין תורה. כוונה, התורה מצפה מאיתנו לעשות גם מה שמעבר למה שאנחנו חייבים. אבל מצפה, לא מצווה. כי ברגע שהיא הייתה מצווה, אז זה כבר היינו חייבים. אז זה כבר לא מעבר למה שאנחנו חייבים. אז קודם כל, יש חריג אחד, שזה הרב ליכטנשטיין מביא שם במאמר, לא הכרתי את זה, זה הסמק. ספר מצוות קטן של משה מקוצי מבעלי התוספות, והוא במניין המצוות שלו מצווה ממתת לעשות לפני משורת הדין דכתיב אשר יעשון, מצוות עשה, כן? לעשות לפני משורת הדין דכתיב אשר יעשון, ואמר רב יוחנן לא נחרבה ירושלים אלא על שדנו בדין תורה, אלא דיני דמגסת לידיינו, כן, למגיסטה לידיינו בתמיעה, כן, מה שהגמרא שואלת, אז מה אתה רוצה שידונו לא דין תורה, אלא דינים, לא דין, זאת אומרת, דינים לא נכונים, אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה ולא עשו לפני משורת הדין. ואז הסמק מסיק מכאן שיש מצוות עשה לנהוג לפני משורת הדין. אני לא בדיוק יודע איך הוא מיישב את הפרדוקס הזה, כי אם זה באמת מצווה, אז זה כבר הופך להיות שורת הדין.
למה זה פרדוקס? מצוות עשה, מעבר למה שהוא בדרך כלל שורת הדין.
מה זה כבר בדרך כלל? ברגע שזאת מצווה, זה שורת הדין.
לא, אבל המצווה לא מגדירה כמה...
בסדר, מה זה משנה? זה לא חשוב מה שהיא מגדירה או לא מגדירה. אם נגיד שאני, נגיד דינה דבר מצרה, כן, אני רוצה למכור קרקע מסוימת, ויש כבר מישהו שהוא שכן לקרקע הזאת, אז הוא קודם לאחרים. כי סך הכל, הוא רוצה את הקרקע הצמודה לקרקע הרגילה שלו. אז זה לפני משורת הדין, בתפיסה הפשוטה. זה מידת סדום לא לתות, אז... לא, זה תקנה, אני מדבר על דין תורה עכשיו. אז בדין תורה... רגע, שנייה,
דין...
מה?
ואם תורה התחייבת לתת לעשות משהו לפני משורת הדין, לא
הוגדר
לך, זה משהו ש...
נו, אבל ברגע שהתחייבתי את המשהו הזה לעשות, אז הוא שורת הדין. המשהו הזה שאותו התחייבתי, הקטן, לא חשוב מה, ברגע שהתחייבתי אותו, אז הוא שורת הדין.
אבל אין שום דבר ספציפי
שהתחייבת
לעשות אותו.
אין שום דבר ספציפי שהתחייבתי.
התחייבתי, כמו
שהתחייבתי
לתת צדקה.
כן.
אתה יכול לומר איך זה, זה הרי מפקיע את הצדקה מלהיות חסד, כי אני מחויב.
לא, זה לא מפקיע.
זה לא נכון, כי הצדקה, כי אני לא התחייבתי, זה בין השאר, כי אני לא התחייבתי לתת.
לא, בגלל זה, ושחסד יכול להיות גם מנתן על ידי מצווה, מה, אני לא רואה פה שם, זה לא אותה בעיה בכלל, מה. ברגע שאני חייב לעשות, אלא אם כן תגדיר, אולי לא הבנתי, אם אתה מציע הצעה שבעצם כשהתורה אומרת אני מצפה ממך לנהוג לפני משורת הדין, היא לא מתכוונת לסט מסוים של התנהגויות. קח לעצמך עוד משהו מעבר למה שחייבים ותעשה אותו. לא משנה לי כרגע מה תיקח, מישהו אחר ייקח משהו, לא משמע ככה, בכל הראשונים שאתה מסתכל, לא משמע ככה, יש סט של התנהגויות שהתורה מצפה שאותן אנחנו נעשה למרות שהדין לא מחייב אותן.
לשורת הדין יש רמות. לשורת הדין יש רמות. גם כשהרב אומר, טוב, התורה מצפה ממך. אז מה זה מצפה? איזה תוקף יש לאיזשהו רצון של השם שהוא מצפה לעומת חיוב שהוא מחייב? את שני הדברים זה רצון השם שתעשה, כמו שיש תוקף למוסר בגלל שאתה צריך לעשות כי זה רצון השם. אז אותו דבר בשורת הדין, יש דברים, שורת הדין בהלכה, יש דברים שהם ברמה עוד יותר מחייבת, זה ממש מה שאני רוצה, ויש... אני גם רוצה את זה בתורה.
אבל זאת מצווה, מה זאת אומרת?
נכון, אבל...
מצווה חייבים לעשות.
אין בעיה, אבל יש רמות שונות של כמה עד כמה זה...
אז זה מצווה קלה. כן. יש הרבה מצוות קלות, אבל זה עדיין מצווה.
בסדר.
שורת הדין זה כל מה שיהיה, לא משנה אם זה קל או חמור. אם חייבים, זה מצווה, זה שורת הדין.
לפני
משורת
הדין, זה אומר על חיוב קל יותר ל...
אין בעיה שזה חיוב קל. אתה לא יכול להכניס את זה לתוך מערכת המצוות. מה משותף לכולם? שחייבים לעשות. עכשיו נכון, יש ענישה יותר חמורה או פחות חמורה, יש רמות חומרה שונות, גם מצוות עשה גם אליו.
עוד רמה, עוד רמה קלה יותר, שגם אותה חייבים לעשות.
לא, לא חייבים, לא יכול להיות שחייבים, חייבים זה שורת הדין.
לא לפנים משורת הדין.
כן.
זה...
אתה צריך להגיד שיש...
זה לפנים משורת הדין הגבוהה.
לא חייבים, מצופה מאיתנו לעשות, אבל זה בדיוק מה שלא יכול להיכנס למצווה. אני חושב שזה...
אפשר
ללכת
גם לצד
ההפוך.
זה שלא עשה את זה לא
עבר עבירה. כן, אותו דבר. ברור, ברור שאתה לא חייב. הצד השני יש למטבע שאם לא עשית את זה, עבירה זה לא. אולי אתה לא צדיק, אבל...
עם משורת הדין, לא עשיתי
עבירה. כן.
לא עשיתי.
כן, אבל ציונים אין... ציונים זה בסדר, אבל השאלה אם אני חייב לעשות את זה. לפני הציונים שאני מקבל.
אתה רוצה להיות מצטיין, אתה לא חובה בשביל לעבור. אתה עובר גם בלי זה.
אני אומר, כשלא עשיתי את זה, ביטלתי מצוות עשה.
לא.
אז למה זה מצוות עשה?
אני עשיתי, קיבלתי.
אז זה לא מצוות, אז מצוות עשה קיומית, אתה מציע את זה. יש הרבה מצוות עשה קיומיות. אני לא חושב שלפני משורת הדין זה שקול לביטוי מצוות עשה קיומית. יש מצוות עשה קיומיות, יש בהרבה הקשרים, אבל זה לא אותו ביטוי. לפני משורת הדין בדרך כלל נתפס כמשהו שהוא לא קשור בכלל למערכת המצוות. לא שהוא מצוות עשה קיומית. צדקה, הזכירו פה קודם, מעבר לשליש השקל בשנה, זה חובה. כל מה שמעבר לזה, זה קיומי. אתה רוצה, תעשה, אתה לא רוצה, אל תעשה. אם עשית, יש לך מצווה, אם לא, אז לא.
אבל יש לך
מינימום.
יש מצוות
עשה קיומית. זה, אני לא מכיר. רק דוגמה אחת אני מכיר לזה. לא, ציצית זה מצוות עשה מותנה, לא קיומי.
זה לא יתנים משורת הדין.
אם אתה לובש בגד של ארבע כנפות, אתה חייב לשים עליו ציצית. נכון, זה מותנה, גם ברכת המזון זה מותנה, אם לא אכלת אתה לא צריך לברך ברכת המזון. זה לא מצווה קיומית. מצווה קיומית פירושו זאת מצווה שאתה בכלל לא צריך לעשות אותה, בשום סיטואציה. לא צריך, אם עשית יש לך מצווה, אבל אם לא עשית לא קרה כלום.
מקיומות ייתן שכרו, אחד אין לו פועלים.
לא, אז זה עוד פעם מותנה, זה מותנה. מצווה מותנה זה מצווה שחלה לך רק בנסיבות מסוימות. יש המון מצוות כאלה, זה לא משנה. מצווה קיומית זאת מצווה שגם אם לא עשית אותה בנסיבות שהיא רלוונטית, אין לך ביטול עשה. מצווה קיומית אי אפשר לבטל. מצווה מותנה יש ביטול עשה. אם אתה לובש בגד של אבא כנפות, רק אחת.
שילוח הכן?
מה?
שילוח
הכן. לא, שילוח הכן גם לא.
למה שילוח הכן? היא חייב?
טוב, זה תלוי, תלוי, לא, יש כאלה שאומרים שאם אתה רוצה לקחת, אז אתה חייב. כן, ויש כאלה שאומרים שאתה צריך לעשות את זה בכל מקרה, זה המקובלים. אבל אין, אני לא חושב שיש שיטה שאומרת שזה סתם מצווה קיומית וזהו. לא, לא נראה לי. לא. מצווה קיומית, תראו, ברוב המצוות, דיברנו על זה אני חושב פעם, ברוב המצוות, יש, לא ברוב המצוות, אלא באותן מצוות שקוראים להן מצוות קיומיות, זה בדרך כלל מעבר לרף מינימלי. כמו בצדקה, מעבר לשליש השקל בשנה, או לימוד תורה מעבר לפרק בבוקר, פרק בערב, לחלק מהדעות לפחות, וכדומה. אבל יש מצווה אחת מלבד, אם בכלל, ויש עליה מחלוקת, שהיא מצווה קיומית לגמרי. וזה, רב משה פיינשטיין כותב את זה על מצוות יישוב ארץ ישראל. מצוות יישוב ארץ ישראל, רב משה פיינשטיין טוען שזו מצווה קיומית. אז אם עשית את זה, יש לך מצווה, ואם לא, לא קרה כלום. וזה לא מעבר לרף מינימלי, אלא זה כולו מצווה קיומית. ורב אברהם שפירא אומר שזה לא ייתכן, אין מצוות כאלה בתורה. אז הוא חולק על התפיסה, לא רק על המצווה הספציפית הזאת.
רק הרמב"ן מונים
אותה, לא? מה, את מצוות הכיבוש, השאלה למה לא מונים, או כן מונים. אבל מי שלא מונה, אז הוא אומר שאין מצווה בכלל, זה לא שאלה של קיומית.
איך מונה? כקיומית או כמצווה?
זו השאלה, אני לא יודע. הרמב"ן אומר לכאורה מצווה לכבוש. לכבוש, ולא להוציא אותה ביד האומה, זה לא רק לשבת, זה לכבוש. אבל משה פיינשטיין טוען שזאת מצווה קיומית.
זה לא יהיה נכון באותה מידה לגבי עוד מצוות של ציבור? כלומר, נגיד המצווה למנות מלך, אז ליחיד לא יכול להיות שזה יהיה מצווה קיומית?
מה פתאום? היחיד לא יכול בכלל לעשות את זה, מה היחיד
יכול לעבור על ה... לא, אבל אני במצב... כלומר, אם אני לא הלכתי להשתתף באספות למחיפוש...
הקל. לא, את הקהל למשל, לא הלכתי לירושלים.
לא, הקהל זה משהו שהצטוויתי בו ספציפית, אבל היה תנועה בעם לחיפוש מלך, ואני לא הצטרפתי לתנועה הזאת.
ביטלת עשה?
ביטלתי עשה, כל, אם מישהו מצטרף...
אם לא יצא המלך בסוף, אם יצא המלך בלעדיך, אז לא ביטלת עשה. כנראה.
אם לא יצא המלך, זה אומר, אז אומר שהחיוב שלי עליי זה להצטרף לכל ארגון שפועל...
אין לך שום חיוב, אתה צריך לדאוג לזה שיהיה מלך. אתה כמו כל האחרים, זאת אומרת, אז אם אין מלך, אז יש לכם ביטול עשה.
אז למה שלפעמים שירת בין לא מצווה
קיומית?
מה לא
טוב
בזה?
כי זה לא...
כי
מצווה קיומית...
אם לא עשית לו קרה...
למה? אז הנה, לשיטתך בדיוק אני...
מצווה קיומית ישראל... לא, 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 אתה יפנה את מצוות. אחת לפני
משרת
הדין, כמצוות קיומית הרבה.
לא, אבל זה...
אחת בגלל שומר ישראל, קיומית, והרמב"ם גם לא מונה.
אבל השטר ושוב הרוב בצידו, אז בשביל מה צריך מצוות יישוב ארץ ישראל? כבר יש מצווה לעשות לפני משרת הדין.
מה
זאת אומרת?
מה, אז תרשם גם את ארגנטינה, מה זה?
לא, זה לא מצוות קיומית אפילו.
מה?
זה לא מצוות קיומית. מצוות יישוב ארץ ישראל זה רק הגדרה מה נקרא קדושים תהיו. זה פרט במצוות קדושים תהיו. זאת אומרת, רק מגדיר שבארץ ישראל יש עניין לשבת ובארגנטינה לא. אבל אחרי שהגדרת שיש עניין לשבת בארץ ישראל... אם אתה אומר שלפי הפירוש שלך, לא. ושלפי הפירוש שלך, קדושים תהיו היא לא מצווה ספציפית, אלא באופן כללי, כל מה שלפי משורת הדין, זאת המצווה שעומדת לך לעשות אותו. טוב, אז גם משורת ישראל אמור להיות כלול בזה.
נניח מגיע לך הבדה, ואתה לפי משורת הדין נותן.
בסדר, זו דוגמה אחת. וישורת ישראל זו דוגמה שנייה.
וישורת
ישראל זו דוגמה שנייה.
מי מרוויח? האדמה?
לא, אין בעיה, אבל עדיין, אני אומר, אבל זה עדיין, גם בקדושים תהיו, דרך אגב, זה לא רק רווחים של אחרים. אם מישהו, נגיד, מגאל את עצמו במאכלות אסורות, במאכלות מותרות, סליחה, הוא אוכל הרבה, או בועל הרבה, או כל מיני, זה הדוגמאות שהרמב"ן מביא, הוא לא פוגע באף אחד. אלא מה? זה מעבר למה שהדין מחייב, ובכל זאת זה קשר אבל מסריח, מה שנקרא. נבל ברשות התורה. זה לא חייב דווקא פגיעה באחרים. לא, לא משנה, אבל זה לא חייב דווקא פגיעה באחרים. אז אם אתה מבין את קדושים, את קדושים תהיו כאיזושהי מצוות סל כזאת, שאומרת שכל מה, כל הדברים שיש בהם עניין, אבל אין עליהם חיוב בשאר תרייב, כן, מצוות, ב-612 המצוות האחרות, אז קדושים תהיו מטפל בהם. וקדושים תהיו אומר, תעשה אותם. אז מצוות יישוב ארץ ישראל יוצאת שוב פעם מיותרת.
זה משהו בפייפן, שמצאת תהיו.
לא, זה גוף, לא רואים משה פיינשטיין, כל המצוות הקיומיות זה ככה.
אם רואים משה פיינשטיין, יש לו כאלה כתפיים, תגיד שיש דבר כזה מצוות קיומיות, אחד מהם יישוב ארץ ישראל, נמחוק את היישוב ארץ ישראל, נציב שם קדושים
תהיו, וגמרנו. אבל זה בדיוק מה שהוא לא עושים, ויותר מזה, בצדקה. כשאתה נותן צדקה מעבר לשליש השקל בשנה, איזה מצווה קיימת? את מצוות צדקה או את מצוות קדושים תהיו?
מה הבעיה לומר שקיימת שתי מצוות?
כי זה לא סביר, זאת אומרת, אם המצווה הזאת מכסה את זה, אז לא צריך את האי. ממה נפשך? זאת אומרת, איפה הצטוות על זה? הצטוות על זה ולא תאמץ את לבבך? או הצטוות על זה בקדושים תהיו? מה, בשניהם הצטוות על זה?
ואהבת את הגר, אני מקיים בו זמנית, ואהבת לרעך כמוך.
אז זה, דיברנו כבר, זאת קושייה. וישבנו את זה, בסדר. אוקיי, זה בדיוק הנקודה. כי כפילות כזאת לא, לפחות לפי הרמב״ם, לא תיתכן. זה לא סביר שזה
הבעיה. זה לא קיימת שתי מצוות או לא, אני רואה את זה כמו שאמרתי קודם בצד ההפוך, השאלה אם ביטלת עשה כשלא עשית, זה הבעיה שלך. אם אתה מוסיף
על זאת
הקיומית,
לא, אבל לא אומר שהם
ביטלת
לא ביטלת, היינו עובדה שבמשל זאת שישוב ארץ
ישראל
זה
לא לפני משורת הדין.
לא, אבל הוא אומר שיש גם מצוות שכן מנויות, שאם לא עשית אותם לא ביטלת מצווה. אז זה לא מגדיר, זאת אומרת, אם קיים מצב כזה שאם לא עשית לא קיימת, זה לא אומר זאת לא מצווה. הנה, יש מצווה קיומית. מצווה קיומית זאת ההגדרה שלה. אז מה הבעיה? זה לפני משורת הדין. אני אומר, עוד פעם, המצווה קיומית זה חלק מההלכה, זה לא משנה שזה קיומי. ולפני משורת הדין זה בדיוק הנקודה שזה לא נכנס לתוך המערכת ההלכתית. עוד פעם, ככה תפיסה רגילה. אני אומר, עוד מעט נראה שזה כנראה לא הכרחי. אבל זאת לפחות התפיסה הרגילה. לשיב עבדך ריאוש, למשל. אז מפורש בהלכות השבת עבדה שאתה לא צריך. והקדושים תהיו, עשית הישר והטוב, אומר לך תשיב בכל זאת. אז מה זה אומר? זה אומר שזה בעצם, אז זה כן, אז יש מצוות השבת עבדה גם אחרי ייאוש או לא? זה מצווה קיומית, אתה שמעת בדרך ריאוש, איזה מצווה אני מקיים במצווה הקיומית?
מצווה בכלל.
מה? לא, אני חושב שלא, אני חושב שזה לפני משורת הדין. זה עניין מוסרי. ראוי לעשות את זה, אבל זה לא מצווה. יש אותו דבר, נדמה לי ש...
זה כן מצווה, אתה קיים, זה
מצווה קיומית. בסדר, אני אומר, אוקיי, אבל זה מוזר, כי לפני משורת הדין ומצווה קיומית זה שני מושגים שהם שונים, אני חושב. אני מביא את הסמק בדיוק בשביל להעלות את הנקודה הזאת. זה השאלה, אז זה לא מושגים שונים. לא, אז מצוות יישוב ארץ ישראל גם היא כבר פה. זה אותו דבר, אז כל המצוות הקיומיות מיותרות, תכניס את כולם לתוך קדושים קיום.
כל מה שלא נספר כמו מצוות הנוכחיות,
אבל למה? בשביל מה? תכניס גם את מה שכן נספר. כל מה שהוא מצווה קיומי צריך להיכנס
בתוך זה. זה בעיה של הרמב״ם, לא של עצמה. זה בעיה של הרמב״ם, מה שאתה אומר. תכניס כבר את זה, אולי לעצמה כן את הבעיה.
מה, שאתה מונה מצוות שהן כלולות כבר באחרות?
זאת אין להם חשיבות, אתה מדגיש אותם.
טוב, אוקיי, אני אומר עוד פעם, אין לי תשובה יותר טוב. עוד מעט תהיה תשובה אולי, אבל...
אין שכר על זה.
אה?
אין שכר על זה.
לא, לא. זאת אומרת, אין שכר. עשית
לי, אתה
צריך
לעשות לפני משורת הדין, אתה לא מקבל
את זה. אבל אם זאת מצווה תעשה, אז למה שלא יהיה שכר?
כל מצווה יש לו שכר כלשהו.
נו, וזאת גם מצווה, אבל אתה אומר.
בלי שכר.
מה זה מצווה בלי שכר? לפני משורת הדין, אני ההפך. אם קיימת מצווה, אז אתה... אם קיימת מצווה, אז אתה אמור לקבל שכר. אם כבר אני רוצה להגדיר את לפני משורת הדין, אז דווקא לא הייתי בוחר במשור השכר. כי שורת הדין, המילה, שורת הדין, לא מתייחסת לשכר, היא מתייחסת לחיוב. לפני משורת הדין פירושו, מעבר למה שאני חייב, לא משכר בלי לקבל שכר. למה לפני משורת הדין קשור לבלי שכר?
אבל לא תעשה את השאלה.
מה?
לא תעשה. אם אתה חייב לעשות,
לתת צדקה,
אתה נותן צדקה.
זה מה שאני אומר, אבל פה מדובר על דברים שאני לא חייב לעשות.
לכן, אין שכר על זה.
לא, יש שכר מוסרי, עוד פעם.
שכר מוסרי, בדיוק.
כן, נכון.
אתה תרגיש טוב מזה.
וזה לכן, זה לא... זה מה שאני אומר, זה לא מצווה. זה מה שאני קורא ציפייה ולא ציווי. זה מה שאני קורא ציפייה ולא ציווי. בסדר, אני מסכים, אבל זה ציפייה, זה לא ציווי, זה לא מצווה עליי לעשות את זה.
אז לכן, כיוון שזה ציפייה, אז לא יהיה
לזה שכר? לא, יהיה לזה שכר, על זה שאתה בן אדם טוב, לא שכר במובן של שכר על מצוות עשה. בואו ננסח את זה ככה, זה באגף אחר של פנקס החשבונות. בסדר? יש דוגמה...
הוא לא חייב, לא חייב.
דוגמה נוספת לעניין הזה, לכן אני לא אוהב לדבר במונחי שכר, כי אם אין שכר, הקדוש ברוך הוא נותן שכר על מה שהוא מחליט, זה לא... אנחנו צריכים לדבר במונחים של מה חייבים לעשות ומה לא, לא השאלה מה יתאם שכר, נקבל, אני לא יודע.
חייב גם מה שמצפים לך.
לא, מה שמצפים ממני אני לא חייב. מה שמצפים ממני ראוי לעשות, אבל זה לא חייב, זה שני דברים שונים. יש דוגמה נוספת שעלתה בהקשר הזה, מזמן כבר דיברנו על זה, אני חושב, אבל נגיד נשים שמקיימות מצוות עשה שהזמן גרמן. אז יש אחרונים, ואולי גם בראשונים, כאלה שמתייחסים לדבר הזה כמצווה קיומית. אם הן מקיימות, אז יש להן מצווה, ואם לא, אז לא קרה כלום, לא חייבות. תחושה שלי עוד פעם שגם זה לא נכון, זאת אומרת, זה לא אותו דבר. מצווה קיומית זאת מצווה מתרי"ג מצוות, זאת אומרת, זאת אחת המצוות שנמצאת במערכת. האופי שלה הוא כזה, שאם אתה עושה יש לך שכר, או יש לך מצוות עשה, אם אתה לא עושה אז לא קרה כלום. מצוות עשה של זמן גרמן, נשים פטורות, הן לא במערכת.
לא פטורות, יש ברמה שאסור להן.
לא, הן פטורות, לא.
יש גרסה, ניחד עד שול, ניחד פיזה וגערו בה, ובכלל
נשים פחות. אני מדבר על השיטות שמותר לעשות את זה.
אסור.
אני מדבר על השיטות שמותר לעשות את זה. ברור שבשיטות שאסור לעשות את זה, אין מה לדבר. אני מדבר על השיטות שמותר לעשות את זה, או שאפילו לא רק מותר, אלא יש מצווה אם עושים את זה. זאת אומרת, עוד דרגה. עדיין, התחושה שלי זה שהביטוי מצווה קיומית פה מפספס משהו. ונורא קשה לשים את האצבע איפה בדיוק ההבדל. אבל מצווה קיומית היא חלק ממערכת המצוות. זה רק יש מצוות שהאופי שלהם זה אופי קיומי. אבל מצוות עשה של זמן גרמה לא נמצאת במערכת המצוות ביחס לנשים. נשים פטורות.
אז היא לא עושה
מצווה. אז היא עושה מעשה טוב, אבל לא מצווה. ועכשיו, זה נפקמינה, למשל, לא יודע מה, היא יכולה להוציא אותי ידי חובה במצווה הזאת.
למה זה מעשה טוב אבל? אם היא לא מצווה, מה מעשה טוב כזה?
כנראה שהדבר הזה, יש לו איזשהו תועלת שהוא מביא, והתועלת הזאת...
מה זה מצווה?
לא, לא, תועלת, כן. תועלת יש, אבל היא לא... מה?
אבל תפילים זה בעיה בכלל, נגיד.
לא, זה משהו אחר, כי יש לשם שאסור.
אולי בשביל...
מן האלוהים זה לא הופך כלום, כי אתה צריך אותה רמת חיוב.
אבל אותה רמת חיוב זה רק חיוב, לא במובן של קיום. לא אותה רמת קיום, אלא אותה רמת חיוב. בסדר. אני אומר עוד פעם, יש אחרונים וגם בראשונים אפילו יש מקומות שבהם נראה שהם רואים את זה כמצווה קיומית. יותר מזה, הרייבד בתחילת הספרה...
מצווה קיומית זה לא אותה רמת חיוב, כי אין חיוב.
כן, אני מבין.
לכן, זה שהיא לא
יכולה
להוציא אותי, זה לא
נתקן,
דתי, גם אם זה מצווה
קיומית... כן, אני מבין, אני מבין אותה אומר. הם טוענים, הרייבד למשל טוען, שנשים נגיד שרוצות לשים ציצית, בסדר? והן עושות את זה עם בגד של כליים, צמר ופשתים. בסדר, עשה דוחה לא תעשה גם לגבי נשים. עכשיו, זה ביטוי שבאמת... מראה שהרייבד מבין את זה כמצוות עשה ממש, גם ביחס לנשים. זאת אומרת, זה חלק ממערכת המצוות, למרות שהן לא חייבות, הן יכולות לעשות את זה במחיר של לאו. למרות שהן בכלל לא חייבות. מברכות זו עוד שאלה, אם נשים מברכות על המצוות האלה, יש פה מחלוקות, יש פה היררכיה שלמה, יש כאלה שאומרים שאסור להם לקיים, יש כאלה שאומרים שמותר להם, יש כאלה שאומרים שיש לזה ערך, ויש כאלה שאומרים שאפילו מברכים על זה. אז ארבע שיטות.
בערב עושה אישה שרוצה לגבוש בגד שיש לו ארבע כנפות.
שתלבש, מה הבעיה?
צריכה לשים ציצית?
מה פתאום? כתובה מצוות ציצית.
לא, השאלה פה אם זה כלאיים, מה שהיא שם.
כן, לא, אז הרי ודומר, אם היא רוצה לקיים את מצוות, היא רוצה לקיים התנדבות מצוות ציצית.
השאלה אם שאתה רוצה לגבוש בגד שהוא כלאיים,
היא יכולה לשים ציצית. כן,
זה השאלה.
אז לכאורה כן, זה רק אתה יודע, הלב יודע אם להקל, אם להקלקלו.
מה זה משנה לה? מה זה משנה לה? כליים בגלל הציצית.
היא רוצה, זה בגלל זה בגלל יפה, בגלל
זה. אז אני אומר עוד פעם, הלב יודע אם להקל, אם להקלקלו. כל מה זה ככה. אלה שהכניסו את התבועה דרך הגגות בשביל להיפטר מתרומות ומעשות, הם באמת נפטרו. התורה אומרת שמה שנכנס דרך הגגות פטור. ועדיין הגמרא אומרת שכן, שצאו מה בין דורות הראשונים לדורות שלנו. למה?
כי הוא אומר שעשתה מצווה, ושאפילו שהמצווה הזאת מפירה לה את הכליים.
נו, זה הפך. הרבד אומר, זה עד כדי כך מצווה מבחינת האישה, שאפילו במחיר של כליים היא יכולה
לעשות. למה בהפך באיסור הוא יתיר לה את זה?
זאת אומרת באיסור?
האיסור ללכת עם ארבע כנפות בלי ציצית.
זה יהיה ניסור. אין איסור, האישה לא חייבת להטיל ציצית, היא פטורה מהמצווה הזאת. אבל היא רוצה בכל זאת, בהתנדבות, היא רוצה לעשות את המצווה הזאת. אבל עכשיו, היא לא רק עושה את זה בהתנדבות, אלא היא שמה ציצית של צמר על בגד של פשתן. השאלה אם מותר לה. זה סך הכל זה לאו. אז מי שמחויב, אז הכלל הוא עשה דוחה לא תעשה. אבל האישה לא מחויבת, אז הרייבד אומר, לא משנה, יש עשה דוחה לא תעשה. כמי שיש המחלוקת, הרייבד מביא שתי דעות, אבל
גם אחת הדעות. הרבנים הספרדים אומרים, חתן שלא יושים תליג בלילה,
כי הוא לא חייב. הוא
לא בכליים.
כן. אז לפי הרייבד הזה, זה כנראה לא נכון. אם זה ציצית של כליים, אז... אם זה ציצית של כליים, שלא יושים את זה בלילה.
זה רק תולידנו, זה ש... אבל היום הסיפור הזה, זה לא רק על כל האשכנזים שיש לך את החתונה.
אז זה...
זה לא כליים, זה לא כליים.
ואין שכה היה מוריד את הטלית קטן, ובין הארבעים, חשקיה, לפי רבין
הברשית.
בסדר, אפשר להוריד, הרי אין איסור, אתה לא לובש בגד של ארבע כנפות בכלל. לא שהוא הולך עם בגד של ארבע כנפות בלי ציצית.
אם אסור, אז מתי אני אוריד אותו?
תוריד אותו בתוריים, אל תלבש אותו בבוקר. אין איסור. אתה לא לובש בגד של ארבע כנפות. אין בכלל, תוריד את הבגד של ארבע כנפות. לא שתלבש בגד של ארבע כנפות ותגזור לו את הפתילים. אתה לא לובש בגד של ארבע כנפות, אז מה הבעיה?
רק אל תיכנס
לתקנה. כן, טוב. טוב, בכל אופן... אז אני אומר אותם, פה הרייבד הזה לכאורה נראה ממנו שזה ממש מצווה קיומית. מצווה תעשה של זמן גרמה.
בטוח שהוא סובר שזה זמן גרמה? כי הרגשות יום בלילה חייבת.
לא, לא, להלכה אנשים פטורות. הרייבד, בשביל זה הוא אומר את מה שהוא אומר. הרייבד אומר את זה בגלל זה. כי גם הוא מסכים שנשים פטורות מהמצווה, אחרת מה יש להגיד שילבשו את זה עם כליים? הוא אומר שאפילו שהן פטורות מהמצווה, אבל אם הן עושות את זה בכליים זה בסדר, כי עשה דוחה לא תעשה. אתה שאלת לגבי זה כלי ואנווהו, כי זה הידור מצווה. הידור מצווה זה טעות נפוצה, זאת אומרת, הידור מצווה זה לא התנדבות, הידור מצווה זאת חובה גמורה. הידור מצווה, עד שליש, זה כלי ואנווהו. אלא מה? זה לא מעכב את המצווה עצמה. מה שאומרים, מה שאנחנו תמיד חושבים שידעו מצווה זה התנדבות, בגלל שאם אתה עושה את המצווה לא מהודרת, אז יצאת ידי חובת המצווה, זה לא מעכב את המצווה. אבל את מצוות הידור לא קיימת, יש מצוות הידור. זה כמו שהתחלת לא מעכב את הלבן, או תפילין של ראש לא מעכב תפילין של יד. אז הוא אומר שתפילין של ראש זה התנדבות. לא, רק שנכון שאם עשית תפילין של יד בלי ראש, את יד עשית.
יש הרבה רמות של הידור, אבל. יש הרבה רמות. הידרת גם אם הידרת רק את
הידור. אני אומר, עד שליש, יש כללים. עד שליש אתה חייב. מעבר לשליש, לא? זה בדיוק ההבדל.
אתה יכול, אתה...
אתה יכול, זה בדיוק ההבדל, אפילו ראוי אולי. אבל עד שליש אתה חייב.
עד שמה זה כבר לפני משורת הדין.
נכון, אבל מצוות ההידור כשלעצמה, עד שליש, אותו חלק, להפך, החילוק הזה בין כשחייבים ולא חייבים, הוא בדיוק מראה שאני צודק. כי החלק שחייבים הוא ממש מצווה.
מה? אני אומר משליש, זה כבר לא מצוות הידור? עכשיו
הידרת... אולי מצווה קיומית, אולי זה לפני משורת הדין, לא יודע איך תגדיר את זה. אתה לא חייב. אבל עד שליש אתה חייב ממש, זה חיוב הלכתי. עכשיו עוד פעם, גם פה, אתם תמצאו בראשונים האחרונים כן ביטויים כאלה כאילו שזה בעצם איזשהו סוג של התנדבות. אני חושב שזה טעות. יש פה, התחום הזה של ההתנדבות והלפנים משורת הדין מול ה... הוא נורא עמום. זאת אומרת, הרבה... אבל לי נדמה שזה זה, 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 זה ברור, זה חיוב גמור. זאת אומרת, זה הידור. זה חיוב להדר. את המצווה עצמה לא הפסדת אם לא הידרת.
מי שעושה את זה, כי זה לא
מעכב
את המצווה, אז...
בסדר. לא מעכב את המצווה, זה כמו שהתחלת לא מעכב את הלבן. אז אין מצוות תחלת. אנשים חושבים שגם תחלת זה התנדבות. תחלת לא מעכב את הלבן.
ולפני משורת הדין זה לא חיוב?
מה? לא, זה חוזר לדיון שלנו כאן. אני חושב שלפני משורת הדין... כן, זה לא חיוב. אבל עוד פעם, הנה, הסמ"ק מביא שמצוות עשה לעשות לפני משורת הדין. את המעשה זה שורת הדין, אשר יעשון זה לפני משורת הדין. והוא ממונה את זה במניין המצוות. אז איך אפשר להבין דבר כזה? זאת אומרת, לכאורה יש פה את פרדוקס הנבל, כן? אז יוסי מציע שזה יהיה מצווה קיומית. זאת אומרת, בעצם אתה, בסדר, אני מוכן לקבל, זאת אפשרות.
יש יותר חמור בזה. קודם קראת שירושלים חרבה על זה שהם עמדו על הדין.
כן. בסדר, כי ברור, אתה יכול להיות רשע נבל ברשות התורה, אתה יכול להיות.
זה לא לא עשית כלום, לא קרה כלום. לא,
עשית
לפני
משורת
הדין.
לא, ראוי,
אתה
קודם עונש.
לא,
גם... לפני משורת הדין, לפני משורת הדין. כן, זה מה שיצחק אומר עכשיו. הטענה היא שאם זה היה...
יפה, וקיבלו עונש.
לא, הטענה שלו זה שמצווה קיומית, אם לא עשית, זה לא בעייתי. ולפני משורת הדין, במובן הזה, לפני משורת הדין הוא אפילו יותר ממצווה קיומית.
מי אמר שזה לא בעייתי? מה? מי אמר שזה לא בעייתי?
זה הגדרה של מצווה קיומית.
לא שאתה לא בעייתי, שאתה לא עברת
עבר, שלא עברת עבירה הלכתית.
גם לא עשית מעשה מוסרי, גם לא עברת עבר, אבל אתה עדיין בעייתי.
לא, להפך. הוא רוצה להגיד שדווקא במעשה מוסרי, להבדיל ממצווה קיומית. שמעשה מוסרי הוא לא מצווה קיומית, למה? כי אם לא עשית את המעשה המוסרי, באים אליך בטענות. ומה זאת מצווה קיומית, אז לא עשית, לא קרה כלום. אבל זה נכון, שיכול להיות שבאים אליך בטענות גם שם. טענות מוסריות.
אז יכול להיות...
מה שאין לך בדרך טובה?
דינה,
דינה, מה אתה לך בדרך טובה?
נו, אז אם זה דינה...
רגע, אני מגיע לזה עכשיו.
בעובד ירושלים כנראה לא היה עודש. זו תוצאה של פעולה שהיא... אם אתה הולך רק עם הספרים, אז יכול להיות, אתה יכול למצוא את עצמך בקיר.
כן, אבל נראה לי שזה דרוש. אני חושב שהאופן הפשוט הוא שהם קיבלו עונש לזה שהם היו פורמליסטים כאלה. שהם עשו רק את מה שחייבים.
רק מה שחייבים.
מה זה? לא, כנראה שזה לא בסדר. בסדר, אבל זה לא בסדר. אתה יודע, דיברנו פעם על הרב קוק שאומר שעדיף להיכשל באהבת חינם אשר בשנאת חינם. אז אני אמרתי שעדיף לא להיכשל בשניהם. אז גם פה, הלוואי שהיו עושים את מה שחייבים, נכון, אבל זה לא אומר שאין ציפייה לעשות מעבר לזה.
למה חוטפים?
אתה חוטפים כי זה לא בסדר. אני לא בטוח, כי מה, אפשר לחטוף גם במובן המוסרי, מה זאת אומרת?
הם לא חטפו, זה היה תוצאה של...
זה מה שהוא רוצה להגיד. זה כמו...
כן, החברה קרסה.
זה הרמב"ן, מה שהרמב"ן אומר, קדושים תהיו, זאת אומרת למשל להרבות במאכלים, להשתולל, כאילו לזלול. זה לא קשור לאנשים אחרים, אבל זה בהמיות אנושית, כאילו, זה הטענה שלו. אוקיי.
זה עדיין אפשר להגיד שזה גם לא מוצרי לכל.
למה? אסתטי, אבל מה זה כאילו? זה לא פוגע באף אחד. זה לא פוגע באף אחד. שאלת אם יש משהו לא פוגע באף אחד. לא פגעתי באף אחד, אני רוצה לזלול.
אנחנו מדברים הרי על המוסר כאילו האנושי, ויש לנו דברים שלו בתורה. קדושים תהיו זה כאילו מוסרים או לא? יכולה
ולא. קדושים
תהיו
זה כל
דבר. גם
אדם שאין
להם שום קשר
ל... גם וגם. בסדר, אבל זה שניהם. יש למעשה, יכול להיות שיש חלוקה אפילו בין קדושים תהיו לעשית הישר והטוב. שעשית הישר והטוב זה באמת יותר קשור למוסר הרגיל, וקדושים תהיו... הוא אומר, עוד רגע, אבל הוא מביא דוגמאות דומות בשניהם. זה לא, דווקא ברמב"ן עצמו אני לא חושב שיש את ההבחנה הזאת. אז הסמק הזה מעורר איזושהי בעיה, כן? איך אתה מונה במניין המצוות ציווי לעשות לפני משורת הדין. טוב, אז מצווה קיומית אולי באמת זה פתרון. אני לא יודע, יכול להיות. אבל יש כמה מקומות שבהם רואים שבראשונים שההבדל בין הדברים שלא נצטבנו עליהם, שנשארו כאילו לספירה המוסרית, לא ההלכתית, הוא לא ברמת החיוב שלנו לגביהם, אלא באפשרות להגדיר אותם עד הסוף. זאת אומרת, שיש דברים שהתורה לא יכולה להיכנס לפרטים ולהגדיר עד הסוף, כי זה תלוי סיטואציה וזה משתנה וזה תלוי בהמון פרמטרים, אז לכן היא לא מכניסה את זה למניין המצוות שלה, והיא משאירה לכל אחד להבין לבד בכל סיטואציה מה מצופה ממנו. אבל לפי התפיסה הזאת יוצא שבהינתן הסיטואציה והאדם שנמצא בה, אם הוא מגיע למסקנה שזה מה שמצופה ממנו, זאת חובה הלכתית גמורה. מה שהתורה לא מגדירה את זה כאחת מתרי"ג מצוות, זה פשוט בגלל שהדבר הזה קשה לשים פה קווים חדים או אוניברסליים. וההלכה מכילה רק את אותם דברים שאפשר להגדיר כאיזשהו חוק כללי לכל הנסיבות, שהוא לא קונטקסטואלי, כן? שהוא לא תלוי בהקשר, בקונטקסט. בסדר? ואם זאת ההגדרה, ועוד מעט אני אקרא לכם כמה מקורות שבהם זה נראה כך, אז באמת יוצא שזה בדיוק הסמק. זה בדיוק הסמק. כי בעצם מה שיוצא זה שלפני משורת הדין אין פירושו משהו שאני פחות חייב אותו. אלא לפני משורת הדין פירושו איזשהו סוג של חיוב שהוא מדי אמורפי בשביל להגדיר אותו כמצווה חדה. להניח תפילין, כל אחד יודע, כל צריך להניח תפילין בצורה מאוד מסוימת, התפילין עשויות כך, זה חד, זה ברור, זה לא תלוי סיטואציה. פחות או יותר, יש מצוות שקצת יותר תלויות סיטואציה, אבל עדיין פחות או יותר זה אוניברסלי. יש דברים שבהם החובות המוסריות זה פונקציה של המקום, זה פונקציה של האמצעים שלך, זה פונקציה של מי עומד מולך, איזה רמה רוחנית אתה, לא יודע, כל המון דברים. וכיוון שכך אי אפשר להגדיר את זה כחובה אוניברסלית. אז לכן זה לא נכנס במערכת המצוות, אבל זה לא אומר שזה פחות מחויב. זה רק אומר שבעיה טכנית להגדיר את זה במערכת המצוות. זאת אומרת שבאופן תיאורטי, אם יבוא אליהו הנביא ויגיד לי בסיטואציה מסוימת, זה מה שלפני משורת הדין דורש ממך בסיטואציה הזאת, נגיד שאני אשתכנע שזה מה שאני חייב, אז אני חייב את זה בדיוק כמו מצוות עשה מנויה.
אבל אי אפשר, איך בן אדם יכול לדעת שעכשיו הוא מחויב בסיטואציה, שבה הוא נמצא, במצב
הראשי שהוא חייב? שיתן הערכה. מה ההתנהגות המוסרית המצופה ממנו בסיטואציה הזאת? וזה, לכן אומר, וזה, לכן אני, זה משלים את הסמק. כי מה שהסמק בעצם אומר, זה שיש מצוות עשה לנהוג לפני משורת הדין. שזה העוגן ההלכתי לעניין. כי אחרת, בלי ציווי, אז איך זה ייכנס להלכה בלי ציווי? בשביל מצוות הציווי. אז הנה, הסמק אומר, יש ציווי. הנה, זה הציווי. אשר תעשון, את המעשה אשר יעשון, לפני משורת הדין, אז יש פה ציווי כללי, זה ציווי סל. הציווי הזה בעצם אומר, עכשיו, בכל סיטואציה שאתה נמצא, אם אתה מגיע למסקנה שזאת ההתנהגות המוסרית, יש לך חיוב גמור לעשות את זה. חיוב גמור לעשות את זה. אלא שהתורה לא יכולה להכניס את זה למערכת של תרי"ג מצוות, כי אין פה הגדרה אוניברסלית שתקפה לגבי כל הנסיבות וכל האנשים.
יש מצוות כאלה, אבל יש מצוות כאלה. לא יודע, כבד את אביך ואת אמך.
נכון.
זאת אומרת שיכולים להיות שני אנשים שמצאים בדיוק באותה סיטואציה, באותם תנאים בדיוק.
נכון.
ואחד מגיע למסקנה שזה לא...
לא רק שמגיע למסקנה, זה גם אמיתית, כי גם הקדוש ברוך הוא יגיד להם. יותר מזה אני אגיד לך. לא רק שיש להם ויכוח, כאן יכול להיות שאחד טועה ואחד צודק. אני מדבר על מצב אמיתית. שני אנשים שהם במצב שונה, אמצעים שונים, מצב נפשי שונה, רמה רוחנית שונה, לא משנה, ביוגרפיה שונה. אז אם אחד מהם בסיטואציה הזאת יהיה חייב לעשות את זה, והשני לא.
אני מדבר הפוך, אני מדבר שני אנשים בדיוק באותה סיטואציה.
כן.
בדיוק בדיוק אותה סיטואציה.
עם אותה ביוגרפיה, עם כל ה...
כן,
אוקיי.
אחד הגיע למסקנה...
אז אחד טעה.
ואחד הגיע למסקנה...
אז אחד הוא עבריין בשוגג.
למה הוא עבריין בשוגג?
כי הוא חשב שהוא לא צריך, והוא בעצם כן צריך.
ואיך יודעים אם זה...
לא יודעים.
לא יודעים.
מה לעשות? איך יודעים מי צודק, הרשב"א או הרמב"ם? יש מחלוקת, איך יודעים?
זה לא נכון לכל הלכה.
איך יודעים? יש פוסקים, פוסקים הלכה, אתה עולה שולחן ערוך.
איך הפוסקים יודעים? מה זה יש פוסקים? איך הפוסקים יודעים?
בסוף פסקו.
אבל איך הם יודעים הפוסקים?
לא משנה.
כי הם החליטו שהרשב"א צודק, אבל אולי הרמב"ם צודק.
אבל כאן כל בן אדם פוסק
להם. מה זה משנה? באופן לוגי זה לא חשוב. מה זה משנה? אף פעם אין לך דרך באמת לדעת אם אתה צודק.
אז יכול להיות, יכול להיות שמשל שאנחנו מתקיימים הרבה מאוד הלכות שנמצאות בשולחן ערוך ומשנה ברורה, אנחנו חוטאים בשוגג.
ברור. אין ספק בזה.
כי אנחנו יודעים לשולחן ערוך, אבל הוא טעה.
ברור.
אנחנו לא חוגגים, אנחנו אנוסים, לא?
אולי אנוסים, לא חשוב, אבל זה לא מה שהקדוש ברוך הוא מצפה. עוד פעם, בלי להיכנס כרגע להגדרה
ההלכתית שלו. נכון,
זה משנה ברורה,
אבל איך
לפי הרוב?
ברור
שזה
כן
מה שהוא מצפה, כי יש פה התנגשות של
להקשיב,
הוא מצפה
שנחיה ככה. זה הדרשות הר"ן, כן, שעדיף להקשיב, ואפילו אם אתה טועה, מאשר לא להקשיב.
זאת התנגשות של שתי ציפיות.
בסדר, אוקיי. אבל עדיין זה לא קולע למה שהקדוש ברוך הוא היה מצפה. זה שכתוב במשנה ברורה זה לא מה שקדוש ברוך הוא מצפה. מה שכתוב במשנה ברורה לא בהכרח קולע למה שהקדוש ברוך הוא ציפה שאנחנו נעשה.
נכון, אבל מה שאנחנו...
יש שזה כבר כתוב, אז אתה יכול להגיד לו.
אבל אנחנו לא טועים, אז אנחנו אף פעם לא טועים.
לא, זה לא מדויק.
זה בדיוק
לא משהו מה העניין.
הקדוש ברוך הוא מצפה שאני אעשה מה שכתוב בשולחן ערוך.
לא, אבל יש לו ציפייה בסיסית. הוא רק אומר שהלא בשמיים היא גובר על הרצון שתעשה את הדבר האמיתי. אבל זה לא אומר שאין אמת. זה שני דברים שונים. יש אמת.
אבל עשיתי את הדבר
הנכון. בסדר.
לפי לא בשמיים, אז עשיתי את הדבר שהייתי צריך לעשות.
בסדר. גם אותו דבר הבן אדם שנמצא בסיטואציה שבה הוא לא יודע שזה מה שמצופה ממנו. אז זה בסדר? לא, כן.
שחוי הערוץ.
אני לא מדבר כרגע על... ברור. אני לא אכנס לשאלה אם זה שוגג או אנוס בהגדרות האלה. אלא בשאלה האם הוא עשה את הדבר הנכון. יכול להיות שהוא לא עשה את הדבר הנכון. אבל כיוון שזאת המסקנה שלך, הקדוש ברוך הוא עצמו אומר, אוקיי, אז תעשה את מה שאתה חושב, למרות שזה לא מה שאני הייתי רוצה שאתה תעשה באופן עקרוני. האם זה נקרא שוגג או אנוס? זה דיון אחר, זה פשוט זה אנוס, כן.
זה לא מוסר אוניברסלי, זה רק לבין
היהודי. מה זאת אומרת?
למשל, הם אוכלים את השיר.
כן.
אתה לא יכול פתאום להגיד, אני מוסרי, לא לוקח...
תלוי, לפי הרמב״ם לא נוכרי את השיר, זאת מצוות עשה. לא כולם מסכימים לזה, יש כאלה שאומרים, זה לאו הבא מכלל עשה.
אני אומר מישהו, אומר לנוכרי את השיר. אתה מסדר את שמחה לפי הרמב״ם, אם בן אדם מרגיש מוסרי, לא רוצה לקחת שירית, גם
מגועל כאשר
זה
חובה לתחת. לא, אז זה המקום שבו...
זאת אומרת, המוסר לא אוניברסלי.
לא, דיברתי כל... לא, המוסר
אוניברסלי.
המוסר אוניברסלי. המוסר אוניברסלי, אלא מה? יש מקומות שבהם ההלכה מתנגשת עם המוסר וגוברת עליו. זה דיון אחר. עדיין העיקרון לא להלוות בריבית לאף אחד, העיקרון המוסרי הזה יכול להיות נכון. אבל יש דין הלכתי, לפי הרמב״ם, להלוות לנוכרי בריבית. והדין הזה גובר על העיקרון המוסרי לא לעשות את זה. אז אני עושה את זה. דיברתי בשיעורים הקודמים על מצבים שבהם יש התנגשות בין הלכה לבין מוסר, ויש, פה כשאנחנו מדברים על לפני משורת הדין, זה לא שאלה של התנגשות. אלא זו שאלה של רף שונה, זאת אומרת...
אני לא יודע איזה מוסר אוניברסלי לגבי. אם התורה מצווה עליך לקחת ריבית
מוסר. אז דיברנו על זה כבר.
זאת אומרת שהיא רוצה שאתה תגרום לו סבל.
נכון, אבל זה עדיין, זה לא בסדר לגרום סבל.
בכלל מוסר... לא לגרום סבל,
לא לתעדל את
היהודים. זה לא כרגע לא שייך.
לא, אבל זה דיברתי בשיעורים הראשונים, שהעובדה שהתורה מצווה משהו לא אומרת שזה הדבר המוסרי. יש לו מטרה אחרת, דתית נקרא לה, וזה גובר על העיקרון המוסרי. אז אתה לא צריך לשנות את תורת המוסר שלך לפי הציוויים ההלכתיים. אם תורת המוסר שלך אומרת שלהלוות בריבית זה לא בסדר, תישאר עם זה. נכון שאם הרמב"ם אומר לך לנוכרי תשאיר, יש מצוות עשה להלוות בריבית לגוי, אז אתה תלווה בריבית לגוי, כי ההלכה פה גוברת על המוסר. אבל זה לא אומר שזה לא המוסר.
אתה מסתכל על כל המצוות, אתה אומר, אוקיי, אני מתוך האלה, יש לי, נגיד, מתוך ה-613, יש לי 13 הם לא בסדר.
אתה רואה,
כל ה-13 לא בסדר, זה נגד גויים. כל האלה בסדר, זה
מיהודים.
לא, זה לא תמיד. אבל זה לא
נכון.
יש המון בעיות נגד יהודים. המון מצוות שנוגדות את המוסר נגד יהודים, לא רק נגד גויים. מה? בהרבה, מה זאת אומרת? אני חוזר לעניין הזה, אשת כהן שנאנסה, שמחייבים אותם להיפרד. מה זה?
ממזר.
ממזר, שלא נותנים לו להתחתן. המסכן הזה סובל.
כמו פרה אדומה. אלה דברים ברמה שאנחנו לא מבינים.
בסדר. ולנוכרי תשיך, זה גם כמו פרה אדומה. מה פתאום? לא נכון.
זה שממזר לא יכול להתחתן, זה ברור.
אבל זה ברור, אבל זה נגד המוסר. אבל זה נגד המוסר, יוסי. אז אני אומר לך. אתה מבין את פרה אדומה? לא. אתה לא מבין פרה אדומה, אה, לא משנה. אתה אומר לו, הוא לא מבין פרה אדומה. בסדר, אז הוא לא מבין פרה אדומה, אז הוא גם לא מבין את החובה להלוות לנוכרי בריבית, אותו דבר, מה ההבדל? זה אותו דבר, מה?
איך אתה תדע להיות מוסרי?
אז אני אומר, המוסר, דיברתי על זה.
כאשר אתה רואה שהתורה בעצמה, בחלק גדול אומר לך,
לרעה, בדיוק, על זה דיברתי כל השיעורים עד עכשיו. כל השיעורים עד עכשיו דיברתי על זה, ובדיוק זה מה שאמרתי, שהתורה מניחה שמה שהמצפון הטבעי שלנו אומר זה המוסר. בגלל שהיא לא טורחת להגיד לנו מה נקרא מוסרי ומה לא, ובכל זאת אומרת לנו, ועשית ישר והטוב, ודבק, נדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, הלכת בדרכיו וכו', זאת אומרת שהיא מניחה שאנחנו יודעים מה זה מוסרי. אם אנחנו מבינים מה מוסרי ומה לא מוסרי, אז זה המוסר. עכשיו, נכון שיש מקומות שבהם ציווי של התורה סותר את מה שאנחנו מבינים בתור מוסר. אז על זה אמרתי שלוש תפיסות אפשריות, אחת מהן זה התפיסה של המורכבות, שאומרת שזה לא משנה את תורת המוסר שלי, זה עדיין לא מוסרי. אבל יש איזשהו ערך דתי שבגללו בכל זאת צריך לעשות את זה, והוא גובר על העניין הזה שזה לא מוסרי. זה לא, לא צריך לשנות את תפיסת המוסר שלי, תפיסת המוסר שלי, זה מה שאני מבין.
כאשר אתה רואה בניין אב שאומר לנוכרי תשיב, אז אתה יודע שכאילו אתה צריך לעשות לו צרות בכל מישהו.
ברור, אתה צריך לעשות לו צרות, אבל זה לא אומר שזה מוסרי לעשות לו צרות. זה לא מוסרי. אבל יש עניין דתי לעשות לו צרות. כמו פרה אדומה, מה ההבדל? זאת אומרת.
אז מוסר התורה אומר לעשות לנוכרי תשיב.
לא, לא, זה לא מוסר התורה. זה ציווי ההלכתי. נכון, אבל המוסר, אבל המוסר עושה את זה. נכון, בדיוק.
מה כן מוסרי? רק ליהודים לעשות
טובות? לא, זה הכל, מוסר זה אין הבדל בין יהודים וגוי במוסר.
לנוכרי לעשות טובות, יצא.
נכון.
שיש לנו בניין רב.
נכון, אבל המוסר כן מחייב את זה.
כל דבר שאני מול נוכרי, אני לא צריך בכלל להתעסק.
לא, 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 בטח שאתה צריך.
מה מוסרי לעשות? לא, להפך.
בניין אב, בניין אב אתה לא יכול לעשות כל כך מהר. אם העיקרון המוסרי הוא שגם לנוכרי אסור לך להציק, אז לנוכרי אסור להציק. עכשיו יש דברים, רגע, לא לא, גוי, גוי. עכשיו יש דברים, יש דברים שהתורה אומרת לך, נגיד לפי הרמב״ם, לנוכרי תשיך. אז נניח שהרמב״ם צודק, בסדר? אז זה אומר שהתורה פה אומרת, יש מצווה דתית להשיך לנוכרי. היא לא משנה את תורת המוסר שלי. תורת המוסר היא של לעבוד בריבית זה לא טוב.
היא גם לא אומרת מה אתה צריך לעשות לגוי בעניינים אחרים.
נכון, לכן אני אומר, הבניין אב, הבניין אב, לא, למה שתלמד?
לא,
לא, אבל זאת, יוסי, זאת אותה טעות. לא, זאת אותה טעות, זאת אותה טעות. כי אתה, למה אתה מחליט שאפשר ללמוד מלנוכרי תשיך? כי אתה חושב שמה שכתוב בלנוכרי תשיך, זה שכלפי הגויים לא צריך להתנהג באופן מוסרי.
צריך
להתנהג
לא מוסרי.
כן, בסדר, זה לא הפוך. זה רק יותר חזק, זה לא הפוך.
אבל,
לא, אבל לא, זה לא נכון. אני חולק עליך בפרשנות, אני חולק עליך בפרשנות הזאת. אני טוען. מה? שמה? לא, זה, דיברנו על זה. יש מצוות של לאחיך ורעך וכולי. זה פרשייה שלמה, אני לא נכנס לזה עכשיו, הזכרתי את זה בשיעורים הקודמים. אבל אני רק רוצה לדבר על העניין העקרוני. מבחינתי, העיקרון המוסרי נשאר בעינו, אסור להתעלל בגויים, אסור להלוות בריבית לגויים, אסור מוסרית להלוות בריבית לגויים, המוסר נשאר בעינו גם כלפי גויים. כשאתה רואה שיש מצווה להלוות בריבית לגוי, שנייה אחת, אתה יכול להגיד שהתורה פה, התורה בעצם אומרת לי פה, המוסר בטל ביחס לגויים. זו פרשנות אחת. אני טוען שלא. התורה אומרת שצריך להלוות בריבית לגוי. זה מה שהיא אומרת. אני לא עושה מזה בניין אב שהמוסר ביחס לגוי ינבטל. המוסר ביחס לגוי זה פרשי אחרת, יכול להיות שהיא נשאר בעינו. ולכן, הטענה שלך שאתה מזהה את הציווי התורני עם העיקרון המוסרי, זאת אומרת שאתה לומד מהציווי התורני שיש פה מוסר אחר,
שאני אסור לי להלוות, לעשות גמילות חסד עם גוי, ואני פתאום אתן לו צדקה.
מה זאת אומרת? מה הבעיה?
זה נגד הרצון של הקדוש ברוך
הוא. לא, אם יש מצווה...
אם הוא אומר לי, גמילות חסד עם גמילות חסד אתה לא יכול לעשות איתו, כלומר, אתה לא יכול לתת לו 100 שקל ולהגיד לו אין בעיה, 100,000 שקל ולהגיד לו אין בעיה, שיהיה לך תחזיר לי, אל תיתן כלום.
דווקא.
אתה חייב להגיד לו, אדוני, אתה תחזיר 110, אבל עכשיו פתאום אין לו כלום, תן לו צדקה.
דווקא צדקה היא דוגמה טובה. דווקא צדקה היא דוגמה טובה, כי כתוב שמפרנסים עניי גויים עניי ישראל. מפרנסים עניי גויים עניי ישראל. מפני דרכי שלום, אז מה? יש היתר לעבור, אז מה? לא!
אתה יכול להגיד גם
עלינו. יש היתר לעבור איסור מפני דרכי שלום? אין היתר לעבור איסור. איסור תורה. יש היתר?
איסור תורה,
אנוכרית השיח. אתה אומר, להלוואה? כן.
לא, זה רק מי שיכול
לשלם. אז מה עכשיו? אתה עושה בעניין אב או לא עושה בעניין אב? אם אתה עושה בעניין אב, אז זה אומר שיש איסור. אז מה, בגלל דרכי שלום אני עובר איסורים?
כן.
אני אוכל חזיר מפני דרכי שלום?
לא, אבל תחלל שבת, הרב.
לא, מפני דרכי שלום, מה פתאום?
לא יש שלום.
להציל גוי בשבת?
לא, אז אתה לוקח את זה, אתה לוקח את דרכי שלום לפיקוח נפש, אבל זה לא נכון. דרכי שלום זה לא פיקוח נפש, זה שני דברים שונים. דרכי שלום זה משהו אחר. פיקוח נפש מתאים את כל האיסורים, זה ברור. מה זאת אומרת יותר? נכון, לנוכרי תשיך. לנוכרי תשיך. מי אמר שצדקה זה משהו אחר? למה לא? אני עובד לו בריבית. ומפרנסים, אני אהיה גויים, אני אהיה ישראל, אין בזה ישראל.
למה לא? ריבית זה משהו עסקי. אגב,
לא, אני אומר לה לשיטתו. להפך, ריבית, חיים סולובייצ'י כותב בספר. חיים סולובייצ'י כותב בספר, בספר, יש לו ספר על ריבית. כלכלה, הלכה ודימוי עצמי. אז הוא כותב שם שהוא עבר על כל המפרשים, אף אחד לא רואה בריבית בעיה מוסרית. לא בעיה מוסרית. ככה הוא טוען, לא בדקתי, או ככה הוא טוען. לא, אבל אני אומר, המפרשים הקדמונים, לא היום. אף אחד לא מדבר על בעיה מוסרית, זה לא בעיה מוסרית. זה בעיה דתית. להלוות בריבית. לקחת ריבית זה לא בעיה מוסרית.
דיברת על זה לפי איפה זה בשולחן ערוך.
לא, זה דיון אחר, זה ביום הדעה. לא, לא בהכרח, אם יורי דעה יש בעיות מוסריות. לתת דקה זה כן עניין מוסרי.
כן, אבל השאלות הכלכליות
נעשו. אז בואו רגע.
כסף יש לו פחות. זה לא הקשה שלך. יש לך
לחם, חבר מלוביס,
קשה.
לא, ריבית קצוצה זה דאורייתא, ריבית לא קצוצה זה דרבנן, זה משהו אחר, אבל כל מושג הריבית, אפילו ריבית קצוצה, בפשטות זה לא בעיה מוסרית. אין זה בעיה מוסרית. אם אני מזכיר לך חפץ, אני מזכיר לך חפץ, אתה יודע מה? אז זה
בסדר.
אז זה בסדר.
אם הוא מפסיד
יפסד. זה לא נשק. אז תעשה. יוסי, אז תעשה. תיתן לגוי בריבית של 0.25%. תיתן לגוי בריבית של 0.25%, זה פותר לך את כל הבעיות. אז אין פה בעיה מוסרית, ויש פה, פתרת את הבעיה של הרמב״ם הלכתית, והכל בסדר. זאת אומרת, לפי הרמב״ם צריך לתת יותר מ0.25% כדי לתת ידי חובה.
לא מלביא.
יש שידור.
זה הבעיה.
זה רמב״ם שותפים. טוב, בכל אופן, אז בואו נחזור לעניין.
לא רוצה
שיש את הרמב״ם. בואו נחזור.
נגיד, אין לו שום שליטה על כלום חוץ מהריבית. אתם לא מדברים על כל המדינה, רק עכשיו יש נגידה שלא מסתדרת.
טוב, יש, אז בעצם, מה שבעצם אני רוצה לטעון זה שהסמק, מה שעומד מאחורי דברי הסמק, זאת איזושהי תפיסה שהלפנים משורת הדין הוא לא כמו שאנחנו מבינים בדרך כלל, שזה דברים שאותם לא חייבים לעשות, אלא יש רק ציפייה, כמו שאמרתי קודם. זה דברים שחייבים לעשות, ומה שזה לא נכנס לשורת הדין, לשימת ההוראות ההלכתיות הפורמליות, זה בגלל שאי אפשר להגדיר פה כללים אוניברסליים. עכשיו בואו נקרא לכם כמה המקורות שבהם אפשר לראות את התפיסה הזאת. יש מגיד משנה בהלכות שכנים, שהוא מדבר על דינה דבר מצרה. כן, הזכרתי קודם את דינה דבר מצרה, ואז הוא אומר ככה. ועניין דין בין המיצר, הוא שתורתנו התמימה נתנה בתיקון מידות האדם ובהנהגתו בעולם כללים. באמירת קדושים תהיו. והכוונה, כמו שאמרו זל, קדש עצמך במותר לך. שימו לב, זה מאוד מעניין. הביטוי, קדש עצמך במותר לך, זה בדיוק אומר שזה מותר. זאת אומרת, ולא סתם שזה לא נכנס למצווה, אבל ככה הוא אומר, שלא יהיה שטוף אחר התאוות. וכן אמרה, ועשית הישר והטוב, והכוונה, שיתנהג בהנהגה טובה וישרה עם בני האדם. הנה, פה יש את החילוק הזה. שקדושים תהיו, זה קדש עצמך במותר לך, זה קדושה אישית, אנושית, לא קשור ליחסיך לאחרים, ועשית ישר וטוב, זה יחסיך לאחרים. כי הרמב"ן למשל, שהוא המקור לעניין הזה, לא עושה את החלוקה כך. והכוונה שהתנהג בהנהגה טובה וישרה עם בני אדם, ולא היה מן הראוי בכל זה לצוות פרטים. לפי שמצוות התורה הן בכל עת ובכל זמן ובכל עניין, ובהכרח חייב לעשות כן. עמידות האדם והנהגתו מתחלפת לפי הזמן והאישים והחכמים, זמן והאישים. והחכמים זל כתבו קצת פרטים מועילים, נופלים תחת כללים אלו. ומהם שעשו אותם בדין גמור, ומהם לכתחילה ודרך חסידות, והכל מדבריהם זל. ולזה אמרו חביבים דברי דודים יותר מיינה של תורה, שנאמר כי טובים דודיך מיין. אז מה שהוא אומר בעצם, נראה לפחות מדבריו, שלפני משורת הדין בעצם היה אמור להיכתב בתורה. לא כתבו את זה כי אי אפשר היה לכתוב פה כללים אוניברסליים שתקפים לכל בן אדם בכל מצב. אז זה אומר שבעצם אין הבדל בעוצמת החיוב שאתה חייב לעשות את זה. בין נתן סיטואציה ובן אדם, נגיד שאני יודע מה מוטל עליי בסיטואציה הזאת, אז זה חיוב גמור. הלכתי אפילו אולי. אלא שהתורה לא יכלה לכתוב את זה, כי זה לא אוניברסלי, זה משתנה, זה תלוי בהמון פרטים. אז לפי התפיסה הזאת, זה מה שאומר הרב ליכטנשטיין, ואני חושב שפה יש בהחלט מקום לפרש כך את המגיד משנה הזה, שלפני משורת הדין אין פירוש או משהו שלא חייבים. אלא זה דברים שלא נכנסו לתוך ההגדרה ההלכתית, בגלל שהם לא יכולים להיות מוגדרים אוניברסלית. זה הכל. אז רק בעיה טכנית, אין פה בעיה עקרונית, יש גמרא ב... באירובין, בדף כף א', הגמרא אומרת שלמה לא נכתבו כל ההלכות הרבנן, כי עשות ספרים הרבה הם קץ, כאילו, זה מבין את הפסוק הזה. משמע מהגמרא, שבעצם כל ההלכות הרבנן היו צריכות להיות תורות בתורה, אבל אי אפשר לכתוב הכל, זה היה הופך להיות אנציקלופדיה. אי אפשר, זה לא מעשי. אז לפי התפיסה הזאת באמת יוצא שכל הדברים שהוסיפו חכמים, או לפחות חלק מהדברים, כן, אבל אני אומר, כל הדברים שהוסיפו חכמים לא נכתבו בתורה, לא בגלל שהם פחות מחויבים. הדין דרבנן, למשל, עשית כל הכל אשר יוכה, זה בעצם אומר שבעצם התורה עצמה מצפה ממני. זאת אומרת שלגיד לפי התפיסה הזאת, אם אתה כבר מזכיר את עשית ככל אשר יוכה, יכול להיות שאני בכלל לא צריך לחפש את השאלה למה לשמוע בכל חכמים. מה שהראשונים דנים, למה? בגלל לא תסור, עשית כל אשר יוכה, הרמב"ן חולק על זה. אולי לא צריך לחפש את זה בכלל. זה נמצא פה, בעשות לפני משורת הדין. רק שהתורה השאירה לחכמים את אותם דברים שהיא לא יכלה להגדיר בהגדרה אוניברסלית. אבל בגלל שזאת המגמה של התורה, עכשיו אני מבין שאחרי שחכמים אמרו לי שזה מה שבאמת מצופה ממני, אז זה כבר דין תורה לעשות את זה, זה לא שונה מדין תורה אחר. אז יכול להיות שאפילו אני לא צריך מקור מהתורה כדי לשמוע לחכמים, כי זה בעצם לא נקרא לשמוע לחכמים. מה שאני עושה את זה לא בגלל שאני צריך לשמוע לחכמים, כי הם אמרו, אלא חכמים גילו לי שזה מה שקורה בסיטואציה הזאת, והתורה מצפה ממני לעשות את זה. בדיוק. ואז אם ניקח את זה באופן קיצוני, אז יוצא שזה מוחק לגמרי את ההבדל בין דרבנן ודאורייתא.
רובד רבנן, זה דברים מאוד מאוד מוגדרים.
בסדר, באמת יכול להיות
של... למה התורה לא כתבה?
לא.
זה כל מה שאני
אמרתי,
שזה לא יכול להיות משהו
מוגדר. זה מתחבר לשאלה שלו מקודם. זה מתחבר לשאלה שלו מקודם, עוד לפני הדרבננים. בכלל, גם לפני משורת הדין, הטיעון הבסיסי שלו מגיד משנה. הרי יש לא מעט מצוות בתורה שגם הן לא ניתנות באמת להגדרה חדה ותלויות בהמון סיטואציות, ובכל זאת זה כתוב. הטענה היא טענה בעייתית, הטענה של המגיד משתנה. אומר עוד פעם, אני לא רוצה להסכים עם זה, אבל אני רק אומר שיש תפיסה כזאת בראשונים, אני מביא את התפיסה הזאת כדי להשלים את התמונה.
זה לא כתוב כמעט כלום, 3 מילים מתפילים לזה.
נכון.
אבל כתוב. הוא לא ניתן בעל
פה. לא, זה שניתן בעל פה. זה שניתן בעל פה אין לי בעיה, אבל השאלה היא, אם הטיעון הוא שלא כתבו דברים, לא בגלל שלא חייבים לעשות אותם, אלא כי אי אפשר להגדיר אותם באופן אוניברסלי. אז תסתכל, יש מהדברים שכן כתובים, וגם הם לא הגדרות אוניברסליות. שלא לדבר על לימוד תורה, שזה מחלוקות, כל האחרונים חלוקים, מה בדיוק ההגדרה של גדר מצוות חיוב מצוות תלמוד תורה, אבל מוסכם כמעט על כולם שזה תלוי בן אדם ותלוי סיטואציה ותלוי פרנסה ותלוי המון דברים. נו, זה קלאסי, דבר שאי אפשר היה לכתוב אותו.
הטענה שלי לא הייתה לקושה על מה שאומר המגיד משנה. הטענה שלי הייתה להרחבה של מה שאומר המגיד משנה למצוות דרבנן.
כן, אני אומר, אני מביא את הצד השני של המטבע, זה אותו עניין, אבל אני חושב שגם שם צריך, באמת, יכול להיות שצריך להבחין בין כמה סוגי דיני דרבנן. הוא פה מדבר על הכל מדבריהם, אבל הוא מדבר על הדיני דרבנן האלה שבאמת ממלאים את האחורים, את הלקונות המוסריות. יש דיני דרבנן שפשוט סייג, אוף בחלב אל תאכל כדי שלא תגיע לכל בשר בחלב. זה לא לקונה מוסרית, אני לא חושב שעל זה הוא מדבר. אז על זה אולי צריך באמת מקור ולא תסור וכל הדברים האחרים. מה שהגמרא בעירובין מדברת, היא מדברת על אותם דברים שהם לא גזרה עת ומשהו, אלא דברים שמצד עצמם הם בעייתיים, אבל בתורה הם לא מופיעים. אני שפעם אולי דיברתי, אז אני לא זוכר כבר, יש סדרה שלמה של תקנות ואחרונים מתלבטים עם זה ונכנסים לקושיות, ולדעתי זה פשוט חוסר הבנה. נגיד למשל התקנה של שבועת הסת, אז יש הרי שלוש רמות של שבועה, יש שבועות התורה, זה מודה במקצת עד אחד ושומרים, יש שבועות המשנה, השבועות שמופיעות במשנה בפרק שביעי של שבועות במשנה הראשונה שם, ויש שבועת הגמרה, זה שבועת הסת, זה עוד לא היה בתקופת המשנה, זה רב נחמן. אז האחרונים דנים, יש בית הלוי ארוך הזה ועוד אחרונים שדנים מה התחדש בתקופתו של רב נחמן שגרם לו לתקן את שבועת הסת. שבועת הסת זה מי שכופר הכל. אתה אני תובע מישהו? אומר, לא היו דברים מעולם. על פניו, אני הולך הביתה, מוציא מחבר עליו הראיה. תקנת שבועת הסת אומרת, לא. מי שאומר לא היו דברים מעולם צריך להישבע. אז אם הוא כופר הכל, הוא צריך להישבע. זה שבועת הסת. אז השאלה היא, מה התרבו הרמאים? מה בדיוק קרה שם? זאת אומרת, מה... אז הוא עושה שם חשבונות ומסתבך עם העניין הזה, והשאלה, האם באמת צריך לחפש משהו שקרה שם? אולי רב נחמן אומר, לא, מה פתאום? זה דבר אוניברסלי, זה דבר שברור שצריך לעשות אותו, תמיד היה צריך לעשות אותו, התורה לא אמרה אותו, אני אומר לכם אותו.
לא, או... גם התנאים לא עשו אותו.
רגע, שנייה, יכול שגם התנאים כן עשו אותו, אגב. כמה אחרונים מהירים שכבר במשנה יש רמזים לזה שכן הייתה שבועת הסת. זה רק משלים את התמונה שאמרתי כאן. אבל אתן דוגמה אחרת למשל, תקנת השוק. בסדר? תקנת השוק זה מצב שבו אני, נגיד, מכרתי משהו למישהו בתום לב, גם מצידי וגם מצידו, ואז מתברר שזה בכלל לא היה שלי. תקנת מריש, לא משנה, תקנת השווים, תקנת השוק, אוסף תקנות, תקנות שונות שלא לגמרי ברור מי תיקם אותם, אבל ברור שזה תקנה, זה דין דרבנן. ואז עולה השאלה, למה התורה עצמה לא כתבה את תקנת השוק? גם את זה שואלים האחרונים. למה התורה לא כתבה את תקנת השוק? הרי זה נורא הגיוני. לא התחדש פה שום דבר. לא מדובר פה על ריבוי של רמאים, או על איזשהו שינוי של מציאות שהיה צריך תגובה של חכמים. זה עיקרון שהוא נכון בשביל שהשוק יתנהל. אתה לא יכול לנהל שוק אם אתה לא יכול למכור דברים, ואתה כל הזמן צריך לחשוב שאולי זה לא שלו ואולי זה... אם זה בתום לב, עשיתם את הבירורים הסבירים, אז אין מה לעשות, הוא אכל אותה. אותו אחד שזה שלו. בנסיבות מסוימות, לא נכנס עכשיו לפרטים, אבל ההיגיון הזה היה נכון גם כשניתנה תורה למשה בסיני. הוא לא היה צריך לחכות עד הגמרא. אז למה זה לא דין תורה? אז אני חושב שהתשובה היא פשוטה במקרה הזה, רק אני מביא את זה כדוגמה נוספת למה שאמרתי קודם. יש דברים שהם לא תפקיד, שהתורה לא רואה אותם כתפקידה. לסדר את השוק, זה תפקידם של חכמים. ברור, זה מדין תורה, זאת אומרת, ברור שהתורה עצמה, אם היא הייתה רואה לעצמה לנכון לסדר את השוק הזה, היא הייתה כותבת את זה, לא התחדש שום דבר מבחינת המציאות שאילצת חכמים לתקן פה תקנה. התקנה הזאת נכונה מאז בריאת העולם. התורה לא חושבת שזה תפקידה לטפל בהיבט הזה של מציאות. התורה אומרת עקרונות דתיים, איזשהן אמיתות דתיות כאלה או אחרות, דברים שהם דרושים כדי לנהל את החיים ולסדר את השוק וכו', מצוין, זה תפקידם של חכמים, הם יעשו את זה. אבל אחרי שחכמים קובעים את זה, זה הופך להיות משהו שגם התורה רוצה שאנחנו נעשה את זה. זה שהיא לא כתבה זה בגלל שזה לא שייך לא במנדט שלה. היא לא עסקת בסוג הזה של הדברים. אבל זה לא אומר שזו תגובה לאיזשהו שינוי שקרה שבגלל זה הייתה תקנה של חכמים. אז הנה עוד דוגמה למשהו שהוא לא כתוב בתורה, אבל הוא לא כתוב בתורה לא בגלל שלא צריך לעשות אותו. או לא בגלל שהחיוב לעשות אותו הוא נמוך יותר. אלא בגלל שזה לא סוג הדברים שהתורה רוצה לכתוב. זה הכל.
אז מה עם גזרות דרבנן?
מה? גזרות. אז אני אומר, גזרות דרבנן זה משהו אחר. זה מצטרף גם, זה גם דברים שהתורה לא רוצה לכתוב עם השירה לחכמים, עשו משמרת למשמרתי. אבל שם באמת גם רמת החיוב היא פחותה. כי הגזרה מצד עצמה היא לא דבר אסור, אין בה בעיה מצד עצמה. רק חשש שמה אתה תבוא לעשות... זה שזה באמת נולד כתוצאה מבעיות. כן, בדרך כלל זה תוצאה של בעיות. בדרך כלל, אני לא יודע אם זה תמיד, אבל או שגם בגזרות רגילות אפשר להגיד את הדברים.
כל הדברים בתורה שכן נראים כמו שהתורה מסדרת לנו את העולם, אז יש להם עוד סיבות דתיות שהם
לא נראים. כנראה, ככה אני חושב.
יש הרבה דברים שהם...
אז לא תרצח, לא תגנוב, למה צריך לכתוב את זה? זו סברה פשוטה.
עבדים.
השאלות המפורסמות. אין הכי נמי, אני חושב שזה אומר שיש פה איזה שהם היבטים דתיים מעבר להיבט החברתי וכו'. אז בקיצור, אז זה מה שהמגיד משנה פה כותב, וזה מצטרף למה שכותב גם הסמק. אולי נראה את זה גם ברמב"ן, לקדושים תהיו. הרמב"ן אומר, אז אומר ככה, לפיכך בא כתוב אחרי שפרט האיסורים שאסר אותם לגמרי, וציווה בדבר כללי, שנהיה פרושים מן המותרות. אין זה קדושים תהיו. ימעט במשגל, כעניין שאמרו בברכות שלא יהיו תלמידי חמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולים, ולא ישמש אלא כפי הצריך בקיום המצווה ממנו, ויקדש עצמו מן היין במיעוטו, ויזכור הרעות הנזכרות ממנו בתורה, בנוח ובלוט, וכן יפריש עצמו מן הטומאה, אף על פי שלא הוזרנו ממנה בתורה. אין איסור על ישראל להתאמר, רק על כהן, אבל עדיין קדושים תהיו ראוי בכל זאת להיזהר. כי הנה שהזכירו בחגיגה בגדי עם הארץ מדרס לפרושים, וכמו שנקרא נזיר קדוש בשומרו מתומת המת גם כן, וגם משמור פיו ולשונו מתגאל בריבוי האכילה הגסה, ומן הדיבור הנמאס, כי הנה שהזכיר הכתוב, וכל פה דובר נבלה. ויקדש עצמו בזה עד שיגיע לחרישות, כמו שאמרו על רבי חייא, שלא סך שיחה בטלה מימיו. ואלו וכיוצא בהן, באה המצווה הזאת הכללית. אחרי שפרט כל העבירות שהן אסורות לגמרי, עד שיכנס... עוד פעם, הביטוי אסורות לגמרי מולו אסור לגמרי. זה לכאורה מרמז על רמת איסור, לא על... שזה פחות, זה לא אסור לגמרי, אבל זה גם משהו שהתורה מצפה אותו. וזה מה שאומר, להתקדש במותר, כן? במותרות. ועד שייכנס בכלל, זאת הצוואה, הנקיות בידיו וגופו, כמו שאמרו, והתקדישתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים, כי קדוש זה שמן ערב, כי אף על פי שאלו מצוות מדבריהם, עיקר הכתוב וכיוצא בזה יזהיר, שנהיה קדושים נקיים וטהורים ופרושים, מהמון בני אדם שמלכלכים עצמם במותרות ובכיעורים. עד כאן זה נראה כמו, תפיסה, לא כמו של המגיד משנה. אלא שזה פחות חייבים את הדברים האלה. ועכשיו תראו את הפסקה הבאה. וזה דרך התורה, לפרוט ולכלול בכיוצא בזה, כי אחרי אזהרת פרטי הדינים בכל מסע ומתן שבין בני אדם, לא תגנוב ולא תגזול ולא תונו, ושאר האזהרות, אמר בכלל, ועשית הישר והטוב, שיכניס בעשה היושר וההשוויה וכל לפני משורת הדין לרצון חבריו, כאשר הפרש בהגיעי למקומו ברצון הקדוש ברוך הוא. וכן בעניין השבת, עשר המלאכות בלב, והטרחים בעשה כללי, שנאמר תשבות, כן, זה שיטת הרמב"ן הידועה, ששבות בשבת זה איסור תורה. אז מה הוא בעצם אומר? אחרי שהתורה נותנת כל מיני פרטים, לא תגזול, לא תונו, לא תגנוב וכו', היא אומרת איזשהו עיקרון כללי, ועשית ישר והטוב, או קדושים תהיו. עכשיו, אם זאת התפיסה בקדושים תהיו, אז זה בעצם השאלה למה הוא מתכוון. האם הוא מתכוון לומר שנאמר פה עיקרון כללי שכל הפרטים הם רק התפרטויות שלו, ורצו להגיד לך, אל תצמד רק להתפרטויות, כי יש עוד דברים שאותם אי אפשר לקבוע בכללים אוניברסליים, אז לכן אמרו לך את זה באופן כללי, כמו המגיד משנה.
וכו.
כן, בדיוק, וכולי הזה. או שהוא מתכוון לומר לא ככה, ואני מתלבט לגבי זה, כי לשונו לא משתמעת כמו מגן משנה, הרב לפני שאתה מביא אותו כן בכיוון של המגן משנה, אני לא בטוח שהוא צודק פה, בגלל שיכול להיות שמה שמתכוון לומר, זה שהתורה באמת את הדברים ההם עשרה, ואת כל שאר הדברים היא אמרה לך אחרי זה באופן כללי יותר, שגם את השאר ראוי לעשות, לא שחייבים לעשות, אלא שראוי. הוא לא מתכוון לומר שזה באותה רמת חיוב, רק זה לא אוניברסלי ולכן לא ציוו על זה. זה לא כתוב פה. הוא רק אומר, דרכה של התורה, אחרי שהיא הביאה כמה איסורים ספציפיים, לעשות איזושהי השלמה. בדיוק כמו שבשבת, למשל, בשבת, כשאנחנו מדברים על שבות, גם אם שבות היא דאורייתא לפי הרמב"ן, כן, הרמב"ן הרי התורך היתר בשבת, הוא דאורייתא, הרמב"ן בפרשת אמור. והריטב"א חוזר על זה בראש השנה ועוד, שזה איסור דאורייתא, אבל ודאי שהוא לא מחייב על זה סקילה. זה לא חטאת וסקילה כמו מלאכות בשבת. זאת אומרת... מה?
סקילה זה רק הלא תעשה, לא?
בסדר, אבל זה בדיוק הנקודה. מה זה נקרא? אבל זה בדיוק הנקודה. אם הדבר הזה הוא לא חיוב, הוא רק משלים לך את כל המקומות שבהם לא יכולנו לכתוב.
אבל עדיין יכול להיות חיוב, פשוט חיוב שבא מצד דין שמצוות...
לא, אבל המלאכה יש על זה לאו, על המלאכות. אז למה על התרכים אין לאו? הרי בסך הכל אתה אומר לי שזה...
מצוות עשה, ואולי רמת חיוב נמוכה יותר של עשה, ולא של...
לא, אבל עוד פעם, זה לא משנה בכלל אם זה מצוות עשה או לא. כיוון שבעצם הגדר של זה לא נקבע לפי השאלה איך זה נאמר. זה בעצם אומר, כל מה שאמרתי לך בפרטים, תשלים את זה גם על המקומות שבהם זה לא נאמר, באותם הגדרות. זאת אומרת, אם יש לב על מלאכות, אז גם את המלאכות שהם לא לגמרי נאסרו בלב הזה, בעצם מן הראוי לסכול גם עליהם. זאת אומרת, זה לא באמת מצוות עשה במובן הפורמלי של מצוות עשה, אלא איזשהו סעיף סל שמשלים את הפרטים הספציפיים שניתנו, הוא אומר לך, אל תצמד רק לפרטים, אלא הכל נכלל בכל העניין הזה. אם אתה מבין את זה כך, אז היה אמור להיות גם באותה רמת חיוב, מה ההבדל? לכן אני לא חושב שהרמב"ן מתכוון למה שהמגיד משנה מתכוון. הוא מתכוון לומר שהתורה כדרכה, אחרי שהיא אוסרת דברים מסוימים, היא אומרת גם איזשהו עיקרון כללי, אבל העיקרון הכללי הזה באמת הוא לא, רק לא יכלו לכתוב אותו כי הוא לא אוניברסלי, אבל בעצם זה אותה רמת חיוב. לא, רמת חיוב נמוכה יותר. זה מה שהוא אומר, לאסור את עצמי במותרות, הוא קורא לזה מותרות. זאת אומרת, אני לא חושב שהכוונה שלו זה כמו המגיד משנה.
הוא גם כתב שם חייב פחות. רגע. גם כתב שם במובן של חיוב לכל התלמידים, אבל שזה כן, כן הוא קרא לזה, פחות חיוב, חיוב, אבל פחות.
בסדר, הוא מתכוון לומר, אני, מה שאני קראתי קודם ציפייה, הוא לא מונה את זה.
זה מה שאני קראתי חיוב ברמות אחרות.
לא, בסדר, לא, אין לי בעיה, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול להיכנס למניין המצוות. הרמב"ן לא מכניס את קדושים תהיו למצוות
הזה. למה? מצוות שהן פחות...
אבל הוא לא מכניס את זה, זה עובדה. הוא לא מכניס.
גם לא? את המצוות עשה להימנע מהתרחים.
את התרחים הוא מכניס, את התרחים, לא, הוא לא מכניס. נדמה לי שהוא לא מונה מצווה כזאת. לא, זה לא מונה.
שביתה בשבת, לא?
לא, שביתה בשבת כולם מונים. אבל את התרחים מעבר למלאכות שמוגדרות, מה שהרמב"ן מוסיף, הוא לא מוסיף את זה ברשימת המצוות שהוא מוסיף על עניינו של הרמב"ם. ככל שאני לפחות זוכר, הוא לא מוסיף את זה שם. כמו קדושים תהיו, זאת אומרת, וכמו עשית ישבה טוב, זאת אומרת, כל אלה, זה, אני חושב שהרמב"ן לא הולך בכיוון של המגיד משנה, למרות שהלשון של המגיד משנה ממש לקוחה קצת מהרמב"ן, זאת אומרת, ברור שהוא לקח ממנו את העיקרון, אבל נדמה לי שהוא לקח את זה לכיוון טיפה שונה, גם, ועשית ישבה טוב, הוא בעצם אומר את אותו עניין הרמב"ן, וזה עניין גדול, לפי שאי אפשר להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכנה ורעיו, וכל מסעו ומתנו ותיקוני היישוב והמדינות כולם. אבל אחרי שהזכיר מהם הרבה, כי גונות אל הכרחי, לא תיקום ולא תיטור, לא תעמוד על דם רעך, לא תקלל חירש, את בני שיבה תקום וכיוצא בהם, חזר ואמר בדרך כלל שעשה הטוב והישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה ולפנים משורת הדין, כגון מה שהזכירו בדין הדבר מצרה, אתם רואים זה מה המקור למגיד משנה, כן? אפילו מה שאמרו פרקון נאה ודיבורו בנחת עם הבריות, עד שיקרה בכל עניין תם וישר. כאן זה כבר יותר קרוב ללשונות של המגיד משנה, כי אומר שאי אפשר היה להכניס את כל הדברים בתורה, ועדיין לדעתי הוא לא מתכוון לזה. ברור, מה, דיבורו שיקרא תם וישר, או דיבורו בנחת עם הבריות, זה חיוב גמור. זה לא, לא, לא סביר, הוא לא מדבר על זה. הוא אומר, אי אפשר היה להכניס לתוך התורה, לא שאי אפשר כי זה היה פשוט, כי זה קשה לכתוב את זה, כי זה לא אוניברסלי. אי אפשר כי התורה לא עוסקת במה שמעבר למה שחייבים. אי אפשר הלכתית להכניס את זה לתורה, לא אי אפשר ספרותית להכניס את זה לתורה. אבל זה לא, אני חושב שלזה הוא מתכוון. עכשיו אני רוצה רק להשלים את התמונה בעוד שתי נקודות. נקודה ראשונה, הרב איכנשטיין מביא רשימה שלמה של מקומות שבהם אנחנו רואים שקופים על עיקרון מוסרי. מה בעברת בסוגיית מידת סדום? אומרת קופין על מידת סדום. בשולחן ערוך מופיע, או לגבי כפייה על... על השבת עבדה אחרי יאוש, למען תלך בדרך טובים, דין האחי, כן, קופים על זה. או בשולחן ערוך מופיע על השבה אחרי יאוש, שיטת הרעביה, נדמה לי שקופים על זה. מופיע הרמה מביא את זה, בשולחן ערוך, שקופים על זה. אומר הרב ליכטנשטיין, אם קופים על זה, אז זה בהגדרה לא בעיה מוסרית, אלא בעיה הלכתית. וזה שזה לא כתוב בתורה, כי זה מעבר, זה, הוא ממשיך את המהלך שלו, זה פשוט בגלל שזה לא אוניברסלי. ככה הוא טוען. אני גם לזה לא מסכים, אני לא חושב שזה נכון. העובדה שקופים על זה, זה בגלל שגם...
על החזרת עבדה אחרי יאוש.
כן.
מה פה לא אוניברסלי יותר מאשר החזרת עבדה לפני יאוש?
בדיוק. מסכים לגמרי. נכון? מסכים לגמרי. התורה תורה, להפך. התורה עושה חילוקים בין לפני יאוש לאחרי יאוש, במקום להשאיר את זה פשוט. בשביל מה לעשות את החילוק הזה, הרי תמיד צריך להחזיר וגמרנו.
לא, רגע, אני רמיץ את זה שלא.
נכון?
רבי
קש, זה כבר לא שוב. בסדר. זה אומר שאחרי ייאוש לא צריך להחזיר. אז החובה לפני משורת הדין להחזיר, החובה לפני משורת הדין אבל להחזיר אחרי ייאוש, הרי יש חובה להחזיר. אז אם לפני משורת, אבל אם לפני משורת הדין הזה הוא חובה גמורה, כמו שאומר הרב ליכטנשטיין, אז בעצם אין הבדל בין לפני ייאוש ואחרי ייאוש, רק התורה לא יכלה לכתוב את זה כי זה לא אוניברסלי. מה לא אוניברסלי? ההפך. התורה עשתה יותר מדי חילוקים במקום שלא צריך. היא אמרה לפני ייאוש תחזיר, אחרי ייאוש אל תחזיר. בשביל מה? אל תעשי חילוקים, תכתבי כלל אוניברסלי.
אז זה הוכחה שהיא לא ציפתה.
בדיוק. בדיוק, אבל חכמים כן אומרים שלפני משורת הדין מחזירים אחרי ייאוש, ואפילו קופים על זה. לא, לא תקנה. לא, לא כתוב בשום מקום זה תקנה. לא, דעת חכמים לא נוחה ממי שלא מחזיר אחרי ייאוש, בשולחן ערוך אפילו קופים על זה. זה אומר ש... אני חושב שזה אומר שקופים על מוסר. זה שקופים על משהו זה לא אומר שהוא חיובי הלכתי. יש מצבים שאתה חורג ממוסר, יש מוסר, כל המוסרים של... נכון?
למה, מה מיוחד בעבודה
אחרי ייאוש?
יש כל כך הרבה בעיות מוסריות
שלך. לא, אתה אומר, יש רמות
מוסריות,
רמות עם מוסריות מסוימות שעליהם קופים, ויש רמות אחרות שעליהם לא קופים.
אני חושב מה ההבדל בעבודה...
הבדל בשאלה, עד כמה זה עוול.
זה פשוט להבין הרבה יותר גדול מבעיות מוסריות.
כן, אתה רואה בן אדם שזה החפץ שלו, הוא איבד את זה שלו, יש לו סימנים, הכל. זה אחרי ייאוש, הוא פשוט סיבת... תחזיר לו, מה אתה לוקח את החפץ הזה? מידת סדום כזה, זאת אומרת, זה... אז לכן, אני חושב, זה שקופים זה לא אומר שזה הלכה. אני לא חושב שזה ראייה ברורה. אולי הערה אחרונה...
מה נפקרים?
מה?
מישהו מחר
יכולית שאלות
שלו למישהו, ועכשיו
יצא. לא, אבל פה יש בעיה מוסרית, כי אני שילמתי. לא, אני שילמתי. אני שילמתי בתום לב. בסדר, אתה רוצה שאני אחזיר לו בהתנדבות? מה, ומה עם הכסף שלי, מי יחזיר לי אותו בהתנדבות?
אתה
קנה את השוק. כדי לאפשר לסחור, ברור, ברור.
מה זה בין קופין על הלכה?
אין הבדל.
מה נפקמים?
אין הבדל.
אז למה לא להכניס את זה להלכה?
זה נכנס להלכה, זה נכנס להלכה. אחרי שהחליטו שקופים על זה, כן. ברור, חכמים, וזה מה שאומר המגנים שלהם, וכל זה מדבריהם. חכמים יכולים להכניס דברים שהם לא בהלכה לתוך ההלכה, זה המשמעות של תקנות. אז חכמים יכולים גם להחליט שקופים על עיקרון מוסרי, בסדר גמור, וזה עכשיו ייכנס להלכה.
זה חלק מההלכה.
כן, אבל מדרבנן. לא, לא כמו שהרב ליכטנשטיין רוצה לומר, שברגע שקופים על זה, זה אומר שבעצם בדאורייתא זה כבר נמצא בהלכה. זה שהתורה לא כתבה את זה, זה בגלל שזה לא אוניברסלי. כאן אני לא מסכים. עכשיו, נקודה אחרונה שאני רוצה להספיק, אז תרשו לי, יש מאירי בבבא קמא, שהוא בעצם ניזון מבעל ההשלמה. כותב גדולי הדורות. גדולי הדורות זה אצל המאירי, יש קודים כאלה. גדולי המחברים זה הרמב"ן, גדולי המפרשים זה הרייבד, גדולי הדורות זה בעל ההשלמה. והוא מביא בשם בעל ההשלמה, יש ארבעה דברים שעושה אותם פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. שולח חרש שוטה וקטן, סוחר ידי שקר לעיד, כל מיני דברים מהסוג הזה. הגמרא בבבא קמא אומרת את זה. כל שכתבנו עליו כאן, אומר המאירי, שהוא חייב בדיני שמיים, פירושו שהוא חייב בו בהישבון. אבל זה לא שהוא חייב בדיני שמיים, הכוונה שמגיע לו עונש אם הוא עשה את זה. אלא יש עליו חיוב תשלום. זה לא אותו דבר. אתה יכול להגיד שאם אתה הזקת בגרמה, חייב בדיני שמיים, הכוונה מגיע לך עונש. אבל לא מגיע לך עונש. הזקת בגרמה, אתה צריך שלם. אבל בדיני שמיים, לא בית דין לא יקחו את זה ממך. הלעניין איסור, אף משהו פטור במדיני שמיים, איסור מי היש בו. אלא שלעניין חשבון נאמרה. ומכאן כתבו גדולי הדורות, שכל שנאמר עליו חייב בדיני שמיים, פסול הוא לעדות עד שישיב. והדברים נראים שמחר שהוא חייב להשיב, תורת גזלה חלה עליו עד שישיב. זאת אומרת, אם מישהו יזיק בגרמה, הוא נפסל לעדות. כמו עבריין, כמו רשע, עד שהוא לא מחזיר, כן. כמו גזלן, כמו מזיק, דאורייתא. למרות שבגרמה אתה פטור. אז אומר, יש הבדל בין מידת חסידות לבין, לא יודע מה, לפני משורת הדין, לבין חיוב לצאת ידי שמיים, או חיוב בידי שמיים. המונח חיוב בידי שמיים או לצאת ידי שמיים זה חיוב ממש, הלכתי. עכשיו, לכאורה זה באמת אומר את מה שהרב ליכטנשטיין אומר, אבל זה שטר ושוברו בצידו. כי הוא אומר את זה רק על המקומות שבהם כתוב חייב לצאת ידי שמיים. אבל יש מקומות שכתוב מידת חסידות, או כן, או לפני משורת הדין וכו', שם זה בדיוק אומר שזה לא זה. זה בדיוק הנקודה. אז יש פה באמת חלוקה בין שתי קטגוריות שונות, שיש להם ביטויים שונים אצל חז"ל. לחייב לצאת ידי שמיים זה חיוב גמור, אתה גזלן. אתה גזלן. רק התורה אמרה שבית דין לא יוציא את זה ממך, שאלה גדולה למה, אני באמת לא יודע למה. אבל בית דין לא יוציא את זה ממך, בשמיים יתחשבנו איתך, אבל אתה חייב לשלם. ואם אתה לא משלם, אז אתה נפסל לעדות כמו רשע. רשע דחמאס, רשע וכל השיטות ששם. אז פה רואים איזו שיטת ביניים כזאת, שאומרת שיש דברים שבאמת ממש הם חלק מההלכה, וזה שלא כתובים בתורה, זה רק אומר אולי שבית דין לא מתעסק איתם, אבל מבחינת העוצמה זה ודאי חיובי הלכתי, אבל אני חושב שמכלל דבריו לומדים, שהדברים האחרים שהם מידת חסידות, או לא, שלא כתוב לצאת ידי שמיים, אז שם זה באמת לא כזה. ושם זה באמת עניין מוסרי. אתה רוצה תיתן, אתה לא רוצה תיתן, אתה לא נפסל לעדות, אם אתה לא מחזיר עבדה אחרי ייאוש, אתה גזלן. אתה נפסל לעדות? לא. מי שלא מחזיר עבדה לפני יאוש, הוא נפסל לעדות. הוא רשע בחמאס. אבל מי שלא מחזיר עבדה אחרי יאוש, לא ראיתי מישהו שאומר שהוא נפסל לעדות. אז זה לא, למה? כי אתה לא חייב. זה לא כתוב שאתה חייב לתת ידי שמיים. כתוב שדעת חכמים לא נוחה ממי שלא עושה את זה. זה לא מוסרי. אבל אתה לא חייב להחזיר את הדבר הזה. סך הכל זה לא שלו. אתה הזקת בגרמה, אתה גרמת לו נזק על משהו שהוא שלו. זה שעשית את זה ביד שמאל ועם עיניים עצומות, אז מה? בסופו של דבר, אתה הזקת משהו ששייך לו. אז מן הדין אתה צריך בעצם להחזיר לו.
זה פה איזה מצב מוזר, שמין
אתה חייב
בבית
שמיים,
שזה ממש חייב ולא
קופין,
בית דין לא קופין, משהו שהוא...
לא חייב, בבית סדום. שאלה גדולה, פה יש איזשהו איסור לכפות, כאילו, אני לא מבין למה. יש פה איזשהו איסור לכפות, לא לגמרי ברור לי מה היסוד אין, למה, מה הבעיה? זאת אומרת, בדיוק, לפחות אפילו מהצד המוסרי תכפה, הרי אפילו המוסר קופים. אז למה שפה לא תכפה? אני באמת לא יודע, לא ברור לי העניין הזה. יכול להיות, אני יודע, אולי הנקודה היא, יש הבדל הרי בין כפייה על המצוות לבין הוצאת זכויות. זאת אומרת, נגיד, אם אני חייב למישהו כסף ואני לא פורע, לא בית דין יורד לנכסיי, לוקח לי את הכסף במקומי. בסוכה, נגיד, אם אני לא בונה סוכה, בית דין ירביץ לי עד שאני אבנה סוכה. אבל לא אבנה סוכה במקומי. זה לא יעזור כלום, אני צריך לקיים את המצווה הזאת. זאת אומרת, בקופין על המצוות זה לאלץ אותי לעשות משהו. בסדר? בפסק בית דין, לממש פסק של בית דין, זה לא כפייה. לממש פסק של בית דין, אתה לא תעשה את זה, אנחנו נעשה את זה במקורך. בדיוק, זה ממון של מישהו אחר נמצא אצלך, אנחנו ניקח לך את זה. בסדר? עכשיו, יכול להיות שמה שכתוב פה שבית דין לא מוציאים, הם לא מוציאים במובן המשפטי. זאת אומרת, הם לא ירדו לנכסיך לקחת את זה. אבל הם כן ירביצו לך עד שתקיים את זה כמו סוכה. ואז, וזה באמת הכפייה המוסרית. אז את הפרדוקס הזה
לפחות אולי... לא קבעו את זה כמו בהרדה. ובכל זאת חכמים לא עשו את זה, לא...
לא, בהשבת עבדה אחרי ייאוש, מה שכתוב שם שבית דין קופים, הכוונה שיורדים גם לנכסים. זה כפייה של חושן משפט, זה מופיע בחושן משפט. זה כפייה של חושן משפט, זה ירידי הנכסים. כי אחרי אתה לא צריך להגיד, כל דבר שאתה חייב לעשות ואתה לא עושה, בית דין קופים עליך. זאת אומרת, זה מדין קופים על המצוות. אז יכול להיות שזה באמת, את הפרדוקס הזה אולי אפשר לפתור. טוב.